אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, קבלו אותה. תוכנית על קבלת החלטות והתלבטויות מורכבות בהגשת רלי בריל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
שלום לכולם, שלום לכולן, איזה כיף להיות ברדיו החברתי הראשון, באולפן החדש והמאמם שלנו. היום תוכנית עם התלבטות נורא מעניינת, אנחנו תכף נכניס את האורחות שלנו, והשאלה היום, שכמובן אנחנו לא נותנים עליה תשובה אם כן או לא, אלא רק מעלים כל מיני שאלות, תהיות, מחשבות, שיקולים בעיקר, שצריך לקחת בחשבון לפני שבוחרים ללדת בבית. אז היום אני הבאתי לכאן שתי אורחות, שאחת מהן הודיעה מראש שיש סיכוי קלוש, האמת לא כזה קלוש, שאולי לא תוכל להגיע. והסיבה היא כי היא בעצמה מיילדת בית, וזו המיילדת בית המקסימה שקוראים לה תמי דורון. אנחנו עכשיו נזמין לכאן את האורחת שלי, עורכת הדין אליזבת ברנט. שלום לך.
היי, מה קורה?
בסדר. אז אליזבת היא מקימה ומנהלת ארגון יולדות למען שיפור שירותי הלידה בישראל, מנהלת קהילה לידה פעילה בפייסבוק ואתר לידה רכה וקורס הכנה ללידה, סטודנטית לאתיקה ומשפט רפואי את צריכה להגות את זה, אני לא יודעת איך.
King's College.
זה King's, אוקיי, King's College בלונדון. וואו, מה שלומך?
כל טוב.
איזה כיף, איזה כיף שככה הגעת אלינו מרחוק. ובתקופה שכזו, מזל, אני תמיד אומרת, יחי, בורי הזום, מה שנקרא, במצבים כאלה. ואנחנו נמתין ונראה, אני מקווה שככה בין לידה ללידה, תמי שלנו, תמי דורון, מילדת הבית, תוכל להגיע גם וככה לספר לנו ולדבר איתנו, כי יש לה המון המון דברים מעניינים ומפתיעים לספר לכל העניין הזה של לידות בית. אז כמו כל תוכנית, אנחנו נתלבט ונתחבט האם ללדת בבית או לא ללדת בבית, אבל שוב, אין כאן תשובה אחת נכונה. קחו את כל השיקולים בחשבון, תראו מה מתאים לכם, ותקבלו החלטה. אז אנחנו נתחיל עם האתגרים, ונתחיל עם אני יודעת מה, כל הדברים הפחות נחמדים כשחושבים. ואז מי שישרוד, אז אנחנו נביא אותה ואותם אל כל הדברים הטובים והחיובים, ככה שיהיה לנו את כל הדברים שצריך לקחת בחשבון. אז מה את אומרת, אליזבת?
אני חושבת שהבעיה המרכזית שאני נתקלתי בה, זה היה, הלידה הראשונה שלי הייתה בבית, ביפן. אז הגעתי לארץ, אז הרגשתי את הפערים שהיו בגישה של מערכת הבריאות ללידת הבית. אז זה מתחיל בליווי הריון. אז ביפן, יולדת בסיכון נמוך, מאוד מכבדים את ההחלטה ומתייחסים לזה בצורה נורמלית, נכון, לא, רוב אנשים לא יולדות בבית בימינו, אבל קיבלו אותי ואת הבחירה שלי, והיה תאום עם בית החולים. ואז כשהגעתי לארץ, אז שמתי לב שמערכת הבריאות לא בגישה כל כך חיובית. אז כשנתקלים ברופא נשים שמלווה בהיריון, והוא מביע אנטי לבחירה, אז זה מאוד מקשה. לדבוק בעצם בהחלטה וברצון ובבחירה הזאת. וגם אחרי הלידה, אני חייבת לציין שבלידה השלישית שלי, הגעתי 3 שבועות אחרי הלידה, אז נתקלתי ביחס לא כל כך נעים מצד המערכת הבריאות. אני שומעת גם על נשים שמגיעות אחרי לידה ונתקלות ביחס לא נעים, כי זה בעצם ללכת נגד הזרם. וזה לא דבר פשוט, לא דבר שלכל אחת זה לגמרי מתאים. כשמערכת לא מקבלת את זה, אז לי אישית זה פחות נעים, זה מרגיש כאילו אני עושה משהו לא תקין, כשבעצם אני עושה בחירה שבעיניי היא בריאה לחלוטין, מבחינה מחקרית, מדעית, הסיכון זהה לסיכון בלידה בבית חולים, אבל אני לא מקבלת יחס כשווה. עכשיו, בתקופתי גם לא היה מענק לידה. אז היום אפשר להגיד שהמצב יותר טוב, שמקבלים מענק לידה.
לא, יפה.
כן.
זה לא היה בתקופתי.
כן, ב-2016, okay. אני הפסדתי את כל המענקי לידה, כי הלידה האחרונה הייתה ב-2016, וזהו, אני חושבת שהרישום אחרי לידת בית הוא הרבה יותר מסורבל, זאת אומרת, בבית חולים, אם את יולדת בבית חולים, את יורדת למטה, ישר מסדירים לך את הרישום של התעודת זהות, ובלידת בית את צריכה להגיע למשרד הפנים.
כן, אז, עם כל המשתמע מכך.
זה משהו שאחרי לידה לא כל כך בא לך לעשות.
כן, כמה זמן זה צריך אחרי הלידה?
סליחה?
כמה זמן מהלידה צריך, לא באותו
אז
יום.
אז זה לא מוגבל, כן. זה לא מוגבל, אבל כדאי לעשות את זה, כי אם צריך טיפול רפואי, אז זה קצת מקשה, למרות שזה כן. לא מונע קבלת טיפול רפואי.
אוקיי.
אני, למשל, את הבת שלי לא רשמתי, וקיבלתי טיפול אחרי 3 שבועות אחרי לידה, וכדאי להסדיר את זה בהקדם. Okay. אבל יש שנה עד הרישום, ואחר כך צריך לעשות בדיקה גנטית.
טוב, שנה אני לא חושב, כאילו, אני, בואי, תראי לי תינוק אחד שעד גיל שנה לא צריך איזשהו טיפול רפואי, זה נראה לי כאילו הכי, איך שהם נכנסים לגן זה כזה כל הג'יף וכל ה...
כן.
אז כדאי...
אז אני חושבת שבארץ הבעיה היא באמת מערכתית בעיקר, זאת אומרת, זה מה שמשרד הפנים, הרופאים, אפילו טיפת חלב, זאת אומרת, היחס הזה שלא מקבל בעצם את ה... את הבחירה האחרת. כמי שגרה עכשיו באנגליה, וזה לגמרי בחירה לגיטימית, אז זה באמת צורם לי ועצוב לי שבארץ זה עדיין יש, אני חושבת שיש הרבה בורות, חוסר ידע, בוא נגיד את זה בצורה יותר יפה. ונתקלתי ברופאים שלא יודעים הרבה על לידות בית, מעולם לא ראו לידת בית, אז... זה קשה. מה עוד היה? אני חושבת שגם מבחינת הפינוי, זה משהו שדווקא תמי הייתה יכולה יותר להסביר, אבל אם צריך פינוי בסוף לידת בית, אז מאוד חשוב הנושא של התיאום בין המטפלים. עכשיו, מי שמלווה לידת בית, מילדת מוסמכת, ויש לפעמים עניין של זמנים שצריך להגיע מאוד מהר מהבית לבית חולים לקבל טיפול מיידי. ובעצם אין הנחיות מסודרות של משרד הבריאות שמנחים את בתי החולים איך לעשות את התקשורת הישירה והחיובית עם מילדות הבית. אז הבנתי ממילדות שאני מניחה שזה גם תלוי בבתי החולים, תלוי בקשרים עם בתי החולים, אבל יש איזה עניין תקשורתי בעייתי שם. וחבל שלא מסבירים את זה, ומתנגדים לזה, מתנגדים ולא פותרים את ה... מייעלים את המערכת.
זה כאילו להגיד כזה, טוב, בעיה שלך, את בחרת כזה. כזה? זה כאילו סוג
מי של... שלא הולך לפי הזרם, פחות...
אז באופן כללי זה ללכת נגד הזרם, עם כל המשתמע בכך.
כן, נראה לי שזה הדבר שהכי צריך להיות מודעים אליו לפני שבוחרים את הבחירה הזאת. זה קצת ללכת נגד, וצריך איזושהי יכולת כזה גם ללמוד את המחקרים, ללמוד את, את העובדות, לדעת למה את רוצה לעשות את זה, וצריך רצון חזק, אני חושבת, מאוד חזק.
בואי נלך על הכי פשוט, כי תשמעי, אנחנו מדברות פה כאן על, על הצדדים של הלמה לא, האתגרים וכאלה. כשאני מספרת על הבחירות שלי, ואני ילדתי את הילד הראשון בית חולים, ואחר כך בעקבות, זה תמיד זה כזה, בעקבות טראומה, אז יולדתי בבית בסופו של דבר. אבל כשאני בחרתי, אז אומרים לי, מה, את לא רוצה הפידורל? אז בואי נדבר רגע על זה. אין הפידורל בלידת בית.
זה היתרון.
אוקיי. כן, אפשר לראות את זה מכל מיני כיוונים, אבל יש כאלה שבאמת לא שואלות. האם את מקבלת, לא יודעת, משככי כאבים כלשהם?
אז יש משככי כאבים. יש אנדורפינים שמופרשים בסביבה, בסביבה ביתית, בסביבה פרטית. ובאמת בסביבה של המון אורות ואנשים זרים ורעשים, זה פחות מופרש. אז קודם כל, עצם השהייה בבית, פחות כואבת, אני חושבת, ויש גם אפשרות לבריחת לידה.
נכון.
והמים, זה דבר, זה משהו אחר.
אני אומרת שהמים זה הפידורל של הטבע.
כן, כן. אז אני חושבת שאם היה לי מישהו שיושב לי ואומר, בואי בואי, קחי אפידורל, קחי אפידורל, קחי אפידורל כל הלידה, אולי באמת הייתי, אבל זאת לא הייתה אופציה, ואני לא רציתי שזאת תהיה אופציה, כי זאת רציתי לידה טבעית. אז בעצם זה שזה לא הייתה אופציה, זה מאוד אפשר לי למצוא את הכוחות שלי הפנימיים, להמשיך ולמצוא את הדרכים שלי לעבור את זה, ומבחינתי התהליך הזה הוא חשוב, הוא משמעותי. ולי זה היה, לי זה היה מעולה שלא היה בידורן, והייתה לי תמיד בריחת לידה, ילדתי את ארבעת הילדים שלי במים, ואני לא מגדירה את הלידות מאוד כואבות.
אוקיי, אוקיי, אז אנחנו על זה, זה כזה, כמו על טעם וריח כזה, אי אפשר להתווכח על כמה זה כואב, לא כואב, כל אחת לוקחת את זה ככה בדרך שלה. אבל בוא נדבר גם על כל הפירוטכניקה הזאת שצריך לארגן בבית, כמה זה באמת מסובך. ואת אומרת בריכה, ואת אומרת את הדברים האלה, את יודעת, דברים טכניים, אבל צריך לקחת גם אותם בחשבון. אולי הסביבה, הבית שבוחרים, המקום שבו בוחרים על הילד, צריך להיות מתאים.
בלידה הראשונה ביפן, זו הייתה קומה שלישית, בלי מעלית, בית פיצי, שהקיר אחד היה קצה הבריכה, והקיר השני קצה הבריכה. זאת אומרת, זה היה גודל הסלון. אז אני חושבת שזה לא כזה משנה, זה הבית. דווקא זה הכוך, זה המקום הבטוח, זה התחושה הזאת של הריח של הבית, לא שום דבר זר לא נכנס לשם. אז בבתים הבאים, אז פעמיים זה היה בבית פרטי, ואחר כך שוב בקומה השלישית בלי מעלית. אני חושבת שלא צריך קישוטים, לא צריך ג'קוזי מפואר, זו בריחה מתנפחת. עושים איזשהו ניסוי כלים לפני, מנפחים אותה, ממלאים אותה במים, רואים שהברז מתחבר. זה כן, יש גם עניין טכני, וצריך גם, אני חושבת שזה עוזר אם יש בן זוג שהוא בעניין של... להתארגן ולעשות את זה וככה, וזה נותן להם גם איפשהו תפקיד משמעותי, כי הם הופכים להיות פעילים, הם מארגנים את הבריכה, מחממים את המים, יש להם חלק בעניין.
נכון. ובואו באמת נדבר עליהם רגע, כי זה גם איזשהו עניין בתוך זה. לפעמים יש צד אחד שרוצה יותר, לפעמים יש צד אחד שפחות. וגם זה, חוץ מאיך הסביבה מקבלת את זה, שזה בכלל עוד לא הגענו, אבל איך את רואה את זה? כלומר, ברגעים האלה שצד אחד רוצה וצד אחד פחות.
אני חושבת שזה מורכב מאוד, וזה הרבה פעמים ביטוי לדינמיקה של בני הזוג. עד כמה האישה מובילה, עומדת על שלה. זו סיטואציה...
מורכבת.
אבל כל זוג הוא אחרת. אז אני חושבת, מבחינתי אישית, זה הגוף שלי, אז ברור לי שאני מחליטה. לא הייתה לי התנגדות גדולה, כי הצלחתי גם להביא את בן הזוג שלי, להבין את הצרכים שלי. זה גם קשור כנראה לתקשורת קודמת.
חובה. כי גם הרי הצד השני שנגיד מתנגד, הוא לא מתנגד כי הוא לא רוצה שתהיה אחרית על גוף שלך, מתנגד כי הוא אכפת לו, ומתנגד כי הוא מפחד עלייך, ועל הבייבי שבפנים, זה בא מתוך איזשהו זז. באמת העניין של תקשורת מקרבת פה, ולהבין את הצרכים אחד של השני, זה סופר סופר קריטי.
זה מאוד מאוד מורכב. לא, הצלחתי להביא אותו לזה, באופן הדרגתי וככה מחושב. וזה חשוב בכל תחומי החיים, אני חושבת.
בהחלט, תמיד, זה סקיל מאוד מאוד חשוב. מה עוד צריך לדעת לפני שבוחרים בלידת בית?
אני חושבת שהיתרון המשמעותי זה הטיפול הפרטני. שמקבלים גם בהיריון, זאת אומרת, מרגע שאת בוחרת את המילדת, היא מלווה אותך, ואז אם יש שאלות בהיריון, יש מענה רפואי צמוד. זה מאוד מרגיע. בכל סיטואציה ובכל סיבוך או שאלה, אז יש למי לפנות. יש איזשהו גורם מקצועי שלוקח אחריות אישית. אז זה טיפול ממש פרטי, פרטני, וכל המשתמע מזה. וגם... בלידה עצמה יש טיפול אחת על אחת. עכשיו, ארגון הבריאות העולמי ממליץ שאישה בלידה, גם יהיה לה טיפול מתמשך מההיריון ללידה עם אותו מטפל, וגם ממליצים על טיפול אחת על אחת. לא סתם ממליצים על זה, זה מוכרח כמשפר את תוצאות הלידה לאם ולתינוק. שיש מילדת על אישה אחת. במקרה של רוב לידות, הרבה מהלידות הבית, זה שתי מילדות על אישה אחת. אז בכלל, יותר מהמומלץ. אז אני חושבת שהדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא מבחינה בריאותית, זה שיש את הטיפול הפרטני, זה נותן המון רוגע, וזה פשוט כל ההבדל של ללדת לבד במקום שאת לא ממש הכרת את המילדת שלך. ומעטים בתי החולים שמצליחים לייצר את הקשר הזה, הרציף מההיריון ללידה. למשל באנגליה, הצוות של הלידה מכירים אותו במהלך ההיריון, לצוות המילדות, והן מלוות את האישה, והיא מכירה את כל המילדות.
וזה קורה בבית חולים.
בבית חולים?
כן.
מכירה את הצוות שלה, ואז כשהיא מגיעה לבית חולים, אז זה אחת מהצוות. אז הכל מוכר. וגם בלידת בית, אפשר, עם אותו צוות, צוות בית החולים הרי יוצא גם ללידות בית.
אז שם זה באמת מנורמל לגמרי. כלומר, פה הבנתי שאפילו רופאים לא ממש יש להם את האישור לצאת, לבוא, נגיד, גם אם אני רוצה ללדת בבית ואני רוצה רופא, אז אין כזה דבר בארץ.
יש כמה רופאים שעשו לידות בית, ולצערי הם נרדפים על ידי משרד הבריאות. זה נשמע מאוד כזה כאילו פרנואידי, ואני יודעת, אבל בסופו של דבר המערכת לא מגבה אותם כמו שהיא מגבה רופאים, שלמשל אם יש איזושהי רשלנות קלה בטיפול, אז אין להם גיבוי כזה. והמערכת היא לא כל כך רוצה שהם יתפקדו ויתמכו ביולדות בית. אז זה מאוד, נושא מאוד רגיש ומאוד בעייתי. אבל יש מילדות בית, ומילדות הן בעצם הגורם המקצועי שמוסמך ומתאים ללידה טבעית. אז אם יש צורך רפואי, אפשר להעביר את הלידה לטיפול רפואי. אבל אין מלכתחילה צורך שזה יעשה על ידי רופא. מקצוע מילדותי.
אוקיי. אז בוא נדבר על עוד משהו שצריך לדעת. כשהולכים לבית חולים, אז בארץ לפחות, לא משלמים על הלידה, להפך, כאילו את מקבלת גם את המענק והכל, גם עכשיו מסתבר שגם לשאר, אבל כשאת יולדת בבית, את צריכה לשלם על זה.
כן, זה האמת שאני, זה הדבר הראשון שהייתי צריכה להגיד. איכשהו פספסתי את זה.
בסדר, הנה, יש לנו תוכנית שלמה, זה, וגם תמי כנראה אלה כבר לא עולה, אז אנחנו, רק it's just you and me, וכל מי שעולה ורוצה לכתוב לנו, אגב, בלייב, בפייסבוק, אפשר להיכנס לדף של קבלו אותה, ולשתף ככה מחשבות ועוד כל מיני דברים שאולי יצא לכן ככה לחוות ולהגיד, אוקיי, צריך גם לדעת את זה וגם את זה וגם את זה. אז מוזמנים לכתוב לנו ככה בלייב בפייסבוק. אז כן, אז זה עולה כסף.
כן, זה עולה המון. זה עולה המון וזה מוגזם. ומגיע למילדות, את מוכנה לשלם יותר אחרי לידת בית, את כאילו, את חווה לה את חייה, את חייך. אבל אני חושבת שזה, שוב, המערכת פשוט לא רוצה לממן את זה, כי לא רוצים לעודד את זה. עכשיו, כל ההתנגדות הזאת התחילה בשנות ה-50, שהיו עולים מכל מיני מקומות בעולם, וחששו לתנאי היגיינה, וחששו שהעולים מצפון אפריקה יולדות בבית, והחשש הזה היה חשש מבעצם לידות ללא פיקוח רפואי, אבל היום המצב שונה. והרבה מהחוקים שנחקקו אז, שלא, היא לא תקבל מענק לידה, זאת אומרת, זה סנקציות, היא לא תקבל מענק לידה. והיא לא נשלם לה על הלידה, ונשלם רק למי שיולד בבית חולים. זאת הייתה הגישה. ויש דיונים מאוד מעניינים בכנסת, קראתי את הספר של אומי לייסנר בנושא, בנושא כל ההתפתחות של החקיקה. ומדברים בצורה כל כך, כל כך 50s, שכאילו, אין לזה מקום, אבל זה החוק. ואת החוק הזה אי אפשר לשנות, כי הוא נחקק לפני שחוקי היסוד נחקקו. אז גם אם יש הפרה של חוקי היסוד, בעצם אי אפשר לבטל אותם, אפשר לשנות אותם רק על ידי חקיקה. בית משפט לא יכול לבוא ולשנות את זה. אז אנחנו תקועים. אנחנו צריכות להתאגד וכנראה לטפל בזה, כמו שטיפלו ב-2016, באמת השיגו את הנושא של מענק לידה. חבל שלא הלכו עד הסוף עם המענק אשפוז, כדי שזה יהיה ממומן ותהיה באמת זכות לבחור, כי בעצם כשזה לא ממומן, אין לי זכות בחירה. זה לא באמת זכות בחירה.
נכון. ואנחנו מדברים כאן על קבלת החלטות ורוצים, אז זה בהחלט, בוא נוריד את הדבר הזה מהשולחן. אני חושבת שעוד הרבה אנשים היו שוקלים לעשות את זה, כי בוא נדבר רגע על תקופת הקורונה. תקופת הקורונה, אנשים פחדו ללכת לבתי חולים בגלל כל מה שקורה. אני לא יודעת אם אחוז לידות הבית עלה או לא, אבל אני חושבת שהרבה כאלה שמתעכבות בבית, כי הם לא יודעת מה הם עושות, ואז זה פשוט קורה. יכול להיות שזה עלה.
אני יודעת שהמילדות היו בקריסה, לא ניתן היה להשיג מילדות. וואו. בקבוצה שלי בפייסבוק, שיש בה 30,000 נשים, אז היו הרבה דיונים בנושא הזה, שאיך שאת מגלה שאת בהיריון, לחפש מילדת בית, כי זה פשוט היה בלתי אפשרי. אז היה ביקוש.
אז בוא נדבר רגע, אין הרבה, יש כמה, אני לא יודעת כמה היום, אני זוכרת שזה היה משהו כמו 14-17, משהו כזה, מספר נורא.
אני חושבת שיש הרבה יותר.
יש יותר כבר?
אני לא עקבתי... לא עקבתי
לאחרונה. אבל זה עדיין בבודדים, כאילו, וכמה לידות יש, יש המון. כאילו זה...
כן, כמה עשרות, והלידות הולכות ועולות, אני חושבת, לכיוון ה-1,000 בשנה. זה המון. קהילה גדולה שלנו, הרבה מאוד נשים רוצות את הבחירה הזאת, ולא כולן יכולות גם מבחינה כספית. והנושא של הקורונה באמת מאוד מעניין, כי בעצם מה הקורונה עשתה? היא העלתה את המודעות לנושא של... חיידקים, אמנם וירוס, אבל חיידקים בבתי חולים. זאת אומרת, הסיכון בעצם ברפואה שמרכזת אנשים חולים במקום אחד. וזה מאוד מעניין שבעצם הרבה פעמים אנחנו מדברות על זה בקהילה, שכשיש איזה חיידק שפוגע בנשים הרון, אז אנחנו אומרות, אוקיי, אז זה נדיר, כן? זה נדיר. כן שומרים על היגיינה, שטיפת ידיים בימינו.
עכשיו בכלל, כן.
הרבה מהתמותה שהייתה בלידות נגרמה מחוסר בהיגיינה, וזה שלא שטפו ידיים, זאת אומרת, לא שטפו ידיים בין המחלקות, אז היו מילדים אישה אחרי שנגעו בגופה או משהו כזה. אז זה מה ששיפר בעצם את נושא התמותה בלידה. שגילו את נושא שטיפת הידיים.
כן. אז רגע, אז אם אנחנו מדברות גם על הקטע הזה של, את אומרת איך שהם מגלים שבהיריון צריך להזמין, אז מי שעכשיו כרגע נמצאת בהיריון, רוב הסיכויים שלא תהיה לה מילדת בית פנויה כרגע?
אם היא בסוף הריון זה יהיה קשה מאוד.
וואי, וואי.
איזה שבוע.
כן, אנחנו, לא, לא, אני סיימתי, תודה.
יש גם בעיה בדרום.
בדרום, נכון, נכון.
כן.
נכון.
חשוב להגיד שזה פשוט...
כן, אני חושבת שזה עוד משהו שאפשר להוסיף לרשימה, שגם בגלל העומס, ואולי יש כאלה שיולדות מהר, שזה יתרון וברכה ונחמד, אבל תלוי מתי, כי יש כאלה שיולדות ממש מהר, שם הילדות לא מספיקות להגיע.
אבל הן גם לא היו מספיקות להגיע לבית חולים.
נכון, זה בדיוק. כן, זה מדויק.
עדיף שיש להם את הליווי ואת ההנחיה, דווקא לידות בזק, יש לה את הליווי טלפון, זאת אומרת, המילדת כן, בדרך, נכון. היא מנחה אותה מה לעשות.
ממש בטלפון.
אם היא לבד, אם היא לבד והיא בדרך לבית חולים, אז לא, אין לא. לה כל כך, אולי היא יכולה להתקשר למוקד, מישהו יכול לעזור לה עם האמבולנס, אני לא יודעת בדיוק איך זה עובד וכמה הם מיומנים, אבל הליווי הפרטני של המילדת יכול להיות גם לעזר בלידות בזק, שלא מספיקות.
כן, נכון, נכון, נכון. אבל זה גם אולי שיקול, נכון, את יודעת מה, אני לא יודעת אם זה מה שאפשר עכשיו, אבל כן צריך להיות יחסית קרובים, נכון? כלומר, אחד השיקולים ואחד התנאים אולי ללדת בבית, זה כן להיות קרובים במרחק של, אם אני לא טועה, עד חצי שעה או 40 דקות, משהו כזה מבית חולים.
כן, יש הנחיות של משרד הבריאות בנושא. חשוב להגיד באמת שלדעת בית זה משהו חוקי.
כן.
יש הנחיות מהאחרונות היו ב-2008 ואז היו ב-2012, והנחיות ב-2012 הן מסדירות את התנאים, זאת אומרת לוודא שהיא לא בסיכון גבוה, ומילדות באמת צריכות להקפיד על זה, על כל התנאים, שאין איזשהו גורם סיכון, ומה התנאים הפיזיים, והמרחק מבית חולים, ו... רקע רפואי וכל הדברים האלה.
אז זה חשוב לדעת, כלומר, יכול להיות שמישהי צופה בנו עכשיו, היא בכלל לא יודעת שיש לזה תנאים, ואולי היא לא יכולה בכלל, צריך לבדוק את הדברים האלה גם.
נכון.
ומול מי
בודקים. לא כל אחת יכולה. אפשר להגיד גם שהתנאים קצת מחמירים.
כן.
הוא קצת גם, שוב, המערכת, אני מצטערת.
זה בדרך כלל, זה לא רק בלדת בית, זה מלא דברים שאת רוצה אפילו להכניס תוכנית חדשה למשרד החינוך, זה בסדר. כלומר, המערכת פה ידוע שהיא בירוקרטית במיוחד.
כן, אני גם עבדתי במערכת, אז אני יודעת את זה, אבל זה באמת מאוד מתסכל, במיוחד כשאת בתוך איזושהי קבוצת מיעוט. אז מאוד קשה לקדם דברים, כי האנשים עם העניין לקדם את זה, זו קבוצה מאוד מאוד מצומצמת, וגם קבוצה של נשים שהן בעצם יולדות ומסיימות עם הלידה, ועוברות הלאה לטפל בילדים, והדברים האלה בעצם, אין איזה, אפשר להגיד כמו נגיד נכים, אוקיי? אז הם נכים, הם שם והם... יולדות, אז הייתי יולדת, אני כבר לא יולדת בעצם. אז אני, זה כבר הדור הבא, והדור הבא מטפלות בילדים, אז אין ממש, מאוד קשה לנו כקהילה לקדם את האינטרסים שלנו, של יולדות.
כן, כן, כי מי שבתוך זה ופועלת לזה וזה, אז כאילו עוד שנייה יולדת ונגמר סיפור, כאילו עכשיו אני עסוקה במה שיצרתי.
כן.
כן, אז אם יש מישהי בכל זאת שמאזינה ומקשיבה, אולי מישהו גם שבא לקדם את הנושא, ויש לו קצת זמן פנוי, לדבר איתך?
לדבר איתי, כן.
לדבר איתך. מה עוד? על מה עוד לא חשבנו? על מה אנשים, מה אנשים ואנשים בכלל, משפחות, יושבים בבית וחושבים? אולי על ה... על, אני חושבת שזה הייתה שאלה מאוד גדולה של מה יגידו.
כן.
מה הסביבה הקרובה תגיד? איך המשפחה תקבל? לספר? לא לספר? איך את חווית את זה? או, אולי לא את, אבל מהקהילה, מתוך הקהילה.
כן, זה דיונים שיש לנו הרבה בקבוצה, שנשים מבינות שהן רוצות ללדת בבית, קוראות, ואגב, המחקר האחרון, שזה מטה-אנליזה, ומי שמבין קצת יודע שזה פשוט מחקר בסדר גודל, זה בעצם אוסף של מחקרים שפשוט... אי אפשר להתעלם מזה, אוקיי? זה 500,000 נשים, בכל מיני מקומות ברחבי העולם. והמסקנה הייתה שזו בחירה בטוחה, אבל החברה חושבת שזו בחירה לא בטוחה. ובעצם אנשים, הסביבה חושבת כמו שאמרנו שהבן זוג, זה בעצם אותו דבר, כי הסביבה רוצה לגונן עלייך ולדאוג לך, ואת בעצם לא מבינה, כי את עושה בחירה מסוכנת. אבל... בדרך כלל מי שמגיעה ללידת בית, מבינה את היתרונות הבריאותיים להם ולתינוק, ואת הנושא הבטיחות של לידת בית. Okay. זה משהו מאוד מאוד בסיסי. וזה מאוד קשה, כי את לא ממש רוצה להיכנס לדיון כזה עם כל בן אדם שני, אז הרבה נשים בוחרות לא לדבר על זה. מחכות, אפילו נשים שמחכות לא להגיד להורים שלהם.
וואו. Wow.
כדי לא להתעמת. גם בלידה, בהיריון, כל ההורמונים וכל הסטרסים וכל ה... יש כל כך הרבה נושאים לדבר עליהם ולחילוקי דעות. אז כאילו, הנושא הזה, נשים הרבה פעמים מעדיפות לא להתמודד.
ואפשר להבין, זה באמת קשה. זה באמת כאילו למי יש כוח עכשיו להסביר וזה, ואז גם ככה אנחנו מאוד רגישות בהיריון, כאילו, למה?
כן.
עזבו אותם.
כן, בדיוק. זה צריך להתכנס ולהתמקד בטוב, ולא עכשיו בריבים וגם אסונות, בלשמוע על המון אסונות. עכשיו, יש גם אסונות בבתי חולים. אין מה לעשות. אנחנו לא אוהבות לדבר על זה בקהילה, כי אנחנו לא רוצות להפחיד נשים.
נכון.
אבל יש, יש פה תמותה, ופה תמותה, ואין מה לעשות. זה חלק מזה. אחוזים ממש קטנים, גם בבית וגם בבית חולים. אחוזים מזעריים.
כן.
היום אולי אנשים אחרי שנת קורונה ככה מבינים את המשמעות של אחוזי תמותה ואחוזי, זאת אומרת, מה זה אומר מבחינת סיכון. אחוזים מאוד מאוד נמוכים. ומה אמרתי?
כן, אז.
שיש את זה גם פה וגם פה, אבל אני חושבת שהתקשורת מאוד עושה סנסציות מתמותה בלידות בית.
כן, זה סקסי, זה יותר מעניין, זה כזה...
בטח. ואז זה כזה, כולם מצקצקים, כן, ידענו, וזאת ילדה בבית, ואיזה מסוכן זה. אבל אם מישהי תמות בבית חולים מאיזה חיידק או משהו כזה, או ממשהו אחר, אז הגישה תהיה קצת שונה.
כן.
אנחנו פשוט כאילו, אני חושבת, שומעים את מה שאנחנו רוצים לשמוע, ומשדרים לנו את מה שאנחנו רוצים לשמוע. מאוד אוהבים לעשות כתבות כאלה על ידות בית. אז כמובן, כן, אנשים שצורכים תקשורת, בטוחים שזה מאוד מאוד מסוכן.
כן. וואי, אמרת משהו ששמעתי, אוקיי, גם על זה צריך לדבר, אבל אני חושבת שכן נעבור, כלומר, זה פחות או יותר חצי תוכנית על למה כן, ואת אומרת, אנשים שבוחרות יודעות למה הן בוחרות את זה, אז בואו נדבר על רגע, למה כן? מה כן טוב? למרות שככה השחלנו את זה בין לבין, אבל בואו נדגיש ככה את הדברים, גם הדברים החיוביים שבעניין.
כן,
אני
חושבת שאמרתי את זה קצת... מקודם, הנושא של הסביבה הפרטית בעצם גורם להפרשת הורמונים אחרים, ובעצם מאפשר את התהליך הרגיל הפיזיולוגי של הלידה. אנחנו כיצורים, בסופו של דבר, אנחנו מתוכנתים ללדת באופן מאוד מאוד מסוים. זאת אומרת, אם אנחנו רואים את החיות בטבע, אז הם לא, אז הם יעשו את זה, הם ימליטו במקום שהוא קצת יותר סגור. חתולים בדרך כלל לא רואים את ההמלטה, כן? יש לזה סיבה. זאת אומרת, יש איזה רצון להתחבא. אז גם כשאנחנו נמצאות בבית שלנו עם הריחות המוכרים ובשקט הזה, אז זה נותן לתהליך פשוט לזרום בצורה גם, אני חושבת פחות, מהניסיון שלי זה לא ילדתי בבית חולים, אבל זה לא, זאת אומרת, אני חושבת שזה פחות כואב. אני שומעת את זה מנשים שילדו גם וגם.
כן.
גם, פשוט, יש לזה יתרונות פיזיולוגיים. זאת אומרת, אנחנו חושבות שאם יהיה לנו יותר מכשירים מצפצפים, אז אנחנו בעצם נלד יותר טוב, אבל אני חושבת שדווקא בגלל שאין לנו הרבה מכשירים מצפצפים, ואין לנו הרבה אורות בוהקים, אז התהליך מתאפשר בצורה יותר, ולכן הסטטיסטיקות של לידות בית, למרות היעדר המכשור, אז הן בעצם יותר טובות. אז זה גם מבחינה בריאותית, אבל זה לא רק חוויה. זה לא, אני חשבתי על עצמי ועל החוויה שלי.
נכון.
החוויה זה בעצם התפקוד ההורמונלי, זאת אומרת, האמא רגועה, האמא מחוברת למה שקורה בגוף שלה, ובריאותית זה יועיל לאם ולתינוק, שהיא תנשום חמצן בצורה תקינה, תפריש את ההורמונים בצורה תקינה, ופשוט הגוף יעשה את העבודה. לי זה תמיד מתחבר גם לאירוע, אני לא יודעת אם מותר להגיד את זה ברדיו הזה, אבל לאירועים יותר אינטימיים כמו סקס.
ברור.
אפשר?
יש לנו תוכניות שלמות על דברים כאלה ברדיו החברתי, חפשו אותן.
אצלי אור, אז אני לא יודעת אם זה מותר. אז סקס, או אפילו, אני מצטערת, כמו שהולכים לשירותים. וזו פעולה ככה שאת עושה עם דלת סגורה. זאת אומרת, אם מישהו עכשיו ייכנס לשירותים, זה לא בטוח יזרום בצורה, באותה צורה. אוקיי? Yeah. זאת הקבלה מסוימת. וגם סקס, אני חושבת שזה דורש איזושהי, לחלק מהאנשים.
בחברות מסוימות, כן.
כאילו, תלוי. איזשהו אלמנט של פרטיות. ואז הגוף בעצם משתחרר ועובד טוב.
כן, וואו, לגמרי.
That makes sense.
Yes. ומה עוד? מה עוד? למה כן? למה בכלל? כאילו, אוקיי, אז יש לנו כל כך הרבה הסביבה, בלגן מסביב, זה, עולה כסף, מה עוד? אז למה כן?
אני למשל רציתי טבעי, ואני חושבת שבשביל לידה טבעי זה פשוט יותר מאתגר כשיש הפרעות. אני רואה את זה כהפרעות.
אני יכולה רק להסכים.
אני קצת מהצד שלה, אני לא כל כך בקטע שלה, בא לי עכשיו אור נרות, עשיתי את זה עם אור נרות ומוזיקה, אבל כאילו, איך שאני רואה את זה, זה כאילו, בבתי חולים יש המון הפרעות. שואלים אותך, כמה כואב לך? מ-0 עד 10, בעיניי זה מזיק. זה מזיק לי. זה מזיק לי שמישהי שאני עוד לא פגשתי ועוד לא זה, תשאל אותי על הכאב שלי ובשיחה, או שאני אצטרך לתת מספר תעודת זהות בתהליך. זאת אומרת, זה מבחינתי כאילו לא מסתדר לי עם ללדת. אז אצלי זה יותר למה לא.
הבנתי, כאילו למה לא האופציה השנייה?
כן, נראה לי שזה מה שאני יותר מתחברת. וגם, כמו שאמרתי, כאילו מבחינה בריאותית, אני חושבת שיש פה יתרון. מבחינת סיכון זה אותו סיכון.
ומה עם... כן, כן, תמשיכי.
יחס של מטפלת אחת לאחת.
אוקיי, אמרנו, נכון.
פרטיות. פחות כאב בגלל ההורמונים שמופרשים, הגוף עובד בצורה יותר יעילה ונוחה. וזהו, זה מבחינתי, זה מבחינתי מספיק.
לא, אני הולכת להתקר אותך עוד קצת. יש כאלה עם דברים שאני נגיד לא חשבתי עליהם עד שהם לא קרו בלייב.
כן.
יש כאלה שנמצאות עם ילדים בבית. כן. כן, בוא נדבר על זה רגע. יש הפתעות. הם יכולים להתעורר פתאום באמצע הלילה, כי זה בדרך כלל קורה באמצע הלילה.
כן.
ואז מה?
אוי, זה מעולה.
ואז מה, כן.
את צודקת. זה תמיד היה גם משהו כזה, במיוחד בין הילד, הילדה הראשונה לילד השני.
כן.
היה כזה, מה עושים איתה בעצם? ואיך זה יקרה? ובאיזה שעה זה יקרה? זה ממש קריטי.
נכון.
אני דווקא תמיד רציתי שזה יקרה בלילה, כדי שישנו, ואז יקומו ויהיה להם תינוק.
כן, זה נורא נחמד, אבל זה לא קורה בפועל. לא. הם פשוט מתעוררים, כאילו, איכשהו.
אז זה דורש הרבה זרימה, וצריך איזשהו... אני חושבת שצריך מבוגר גיבוי, ככה, שגר קרוב, שכנה, דודה, סבתא.
אז אני ככה תמיד מתלבטת כמה לשתף, מה לשתף, אבל אני חושבת שאולי זה יכול לעזור. גם כשמביאים מבוגר אחרי בלידה שלישית, שאת יודעת שהילד הגדול בדרך כלל מתעורר וקם ועוד צועק עליך, אמא, תפסיקי לצעוק, את משגעת לי את המוח, משהו כזה, אז את מביאה מבוגר אחראי, ואז בלידה שלישית קורה שהמבוגר אחראי יורדת למטה לפתוח למילדות את הדלת של הבניין, כי הן לא יודעות את הקוד, ואז הילד יוצא מהחדר, ואז צועק עוד פעם, אימא, שיגעת לי את המוח, פעם שנייה.
אז הפחות הורמונים מקדמי לידה, שדיברנו עליה.
כן, למרות שזה מצחיק, אז אתה יודע, תוך כדי, את לא באמת שם, כדי... אז, כן. אבל זה משעשע, זה משעשע, וזה יכול לקרות, וצריך לקחת את זה בחשבון, ואולי גם לחשוב על זה ככה, כעוד איזושהי חוויה מעניינת, שהילדים רואים באמת, איך באים ילדים לעולם? לא איך שיר נולד כמו תינוק, בהתחלה זה כואב, אבל אחר כך יוצא החוצה. זה מעניין. ואני זוכרת שהרבה פעמים לימדנו אותו וסברנו לו איך הדברים קורים, הוא היה רואה סרטונים כאלה של מהביצית שמכפילה את עצמה והכרומוזומים והזה, ועד כאילו השלב הסופי, ואני חושבת שהוא הגיע די מוכן. אז זה משהו שגם מומלץ לעשות, להכין את האחים הגדולים לחוויה הזאת?
זה תלוי באיזה רמה, זאת אומרת, זה תלוי... יש אנשים, נשים, זוגות שבוחרים שהילדים יהיו נוכחים. לפי רצון הילד, אבל אין להם בעיה עם זה שהם יהיו נוכחים. לנו זה פחות התאים, אז תכננו את זה ככה ש... כמה שאפשר לתכנן, שוב, אבל שבשלב של היציאה של התינוק, הילדים לא יהיו. אבל יש, אם הילדים הולכים להיות נוכחים, אז כמובן שכדאי להכין אותם לסיטואציה. עבורי זה היה פשוט כאילו, אני חושבת שזה נורא הלחיץ אותי שיהיו ילדים, שאני צריך לדאוג למישהו אחר חוץ מעצמי. ושאירן לא יהיה לגמרי איתי, אז הוא לא יוכל לטפל בי מספיק. אז, והוא גם לא רצה את זה. הוא לא רצה לטפל, הוא רצה לטפל רק בי. אז, ותמיד שהם יצאו מהבית, ילדתי מיד. זאת אומרת, היה שם אפקט של, אם דיברנו על הורמונים, לגמרי. זאת אומרת, בשנייה שהילדים יוצאים מהבית, אני נכנסת לשלב הרבה יותר מתקדם, וזה פשוט הלידה קורית.
כן.
אז אני אישית חושבת, וזה נורא אישי, זה פשוט, הכל פה כל כך אינדיבידואלי, וזה מה שיפה גם בלידות בית, שהמיילדת מתאימה את עצמה אלייך. זאת אומרת, זה לא שאת באה ללדת באיזה מקום שאת צריכה להתאים את עצמך. כל אחת כל כך שונה, זה דבר כל כך אינטימי וכל כך צרכים שונים. והיופי, אני חושבת, של המיילדות, זה פשוט לדעת איך להתאים, וראיתי את זה בצורה כל כך יפה, חבל שתמי לא פה.
כן.
תמי בלידה הרביעית שלי הייתה, ישבה בחדר שינה, בחדר ילדים. היא לא הייתה בלידה, כי אני ביקשתי כמה שפחות עיניים, כמה שפחות, אני לא אהבתי להיות ככה בבריכה.
כן.
לא רציתי שיסתכלו עליי. אז המיילדת שלי טובה הגיעה ממש לקראת הסוף, כמובן עשתה את הבדיקות, ותמי חיכתה ככה בחדר, ואחרי שהיא שמעה בכי, אז היא באה.
רגע, לא הבנתי, מי, כאילו מי, אז מה יצא שם? מי יחזיק?
קודם כל, אני מוציאה, התינוקות, אני יוצאתי אדם, אבל הייתה שם מיילדת, תמי הייתה מיילדת השנייה.
הבנתי.
הייתה שם מיילדת טובה. אבל אני רוצה להגיד משהו שלא דיברנו עליו, שהוא ממש חשוב.
כן.
קודם כל, המיילדות הן אחיות מוסמכות שעברו הכשרה של מיילדות, ויש להם רישיון של משרד הבריאות.
כמובן.
הן עבדו מינימום שנתיים בחדר לידה, ויש להם ציוד רפואי.
כן.
זאת אומרת, אם צריך פיטוצין לקיבוץ הרחם, והן מנטרות את העובר, הן שומעות את הדופק של העובר.
נכון.
אוקיי? מכשיר שנקרא דופלר. אז זה חשוב, כי זה לא איזה משהו ככה שאת זורמת ואומרת מה שיהיה.
נכון.
יש ממש אנשי מקצוע שמטפלים בך בלידת בית. אז כמובן שאני בעד לדעת.
ומאוד מוכשרות. מוכשרות.
אני מאוד מאוד מוטט, כמובן.
כן.
אני מניחה שזו הסיבה שהבאת אותי גם.
אני לא יודעת, האמת רציתי להביא, תמי היה לה כל כך הרבה אש וזה להגיד על הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון, בגלל זה רציתי שהיא תבוא, אנחנו אולי נעשה, נצטרך לעשות איזשהו מפגש.
אוקיי, צריכה לסנן את הלקוחות שלה כבר, כי יש כל כך הרבה ביקוש.
כן, כן. אז כן, יש עוד שיקולים שצריך לקחת בחשבון, ואני מזמינה את כולם לכתוב אותם כאן למטה, גם בפייסבוק, גם בכל מקום שאתם צופים, ביוטיוב זה גם עולה. אני חייבת להגיד שהזמן טס, ואנחנו צריכות לסכם את זה. אז אם אנחנו ככה נסכם את הדברים, אז באמת זה אומר בראש ובראשונה ללכת נגד הזרם. המערכת לא תמיד מקבלת את זה, הסביבה לא תמיד מקבלת את זה, יש רישום מסורבל שלפעמים צריך לעשות ולהגיע למשרד הפנים, לא לפעמים צריך להגיע, אבל לא חייב מיד אחרי הלידה, אפשר לחכות. צריך זמן בעצם לחשב, לראות שבאמת אפשרי, כי לא כל אחת יכולה, צריך זמן מסוים מבית חולים, צריך בריאות תקינה ועוד כל מיני, צריך לקחת בחשבון שלא כל אחת יכולה גם אם היא רוצה. צריך לעשות בדיקת כלים בבית לפני, לראות בריכה העניינים, מה אנחנו רוצות, מה אנחנו לא רוצות, להפעיל קצת את הצד השני. להבין שאין משככי כאבים סינתטיים ושיכולים פשוט להזריק לנו והכל טוב, אלא זה משככי כאבים טבעיים שפועלים בתנאים המתאימים, המים, הפידורל של הטבע, הטיפול הפרטני מיילדת אחת על אחת, אפילו שתיים על אחת, שזה גם איזשהו יתרון. זה עולה כסף, נכון? זה עולה כסף, זה גם איזשהו שיקול. אגב, שאני הבנתי שיש מימון מכמה קופות חולים מסוימות שכן מכסות חלק מההוצאות, אז שווה לבדוק לפני. אין הרבה מילדות בית, אז רוצו, תפסו אותן, אני החלטתן שכן. וכן, מה לעשות? יש גם ילדים בסביבה וכאלה, אבל העניין של הסביבה הפרטית הוא מאוד מאוד חשוב וקריטי. ואנחנו באמת עוד ממש כמה שניות נצטרך לסיים. אז תני לנו מילות סיכום למי זה כן מתאים, למי פחות, ואנחנו... Okay. כן.
אז אני חושבת שזה מתאים למישהי שממש רוצה לדעת טבעית.
כן.
וזה באמת יגדיל משמעותית את הסיכויים ללידה טבעית. כל משהו שלא אמרתי, שזה גם מאוד מפחית את נושא הקראים והחתכים בלידה. איך פספסנו את זה? יש סטטיסטיקות מדהימות ללידות בית.
כן.
אז זה מתאים למי שממש לא רוצה. שיתעסקו לה שם למטה, כאילו, עזבו אותי. מי שרוצה פרטיות בלידה שלה וטיפול פרטני. מי שרוצה ללדת כמו מלכה, בצורה בריאה ובטוחה. וקצת להשקיע בשביל זה, גם כספית וגם טכנית, כאילו ברגע שזה בליבך, אז בקטנה.
כן, אוקיי, וכמובן לבדוק תמיד אם הילדת מוסמכת שהכל בסדר ואפשר ומותר, וכמובן לפי כל החוקים והכללים. אליזבת, תודה רבה 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 שהסכמת ככה לבוא ולדבר ולהתארח כאן. זה נושא מאוד מאוד חשוב וקרוב לליבי, ואני מאמינה שכל מי שככה מתלבטת צריכה עוד לקבל קצת פרטים, אז מאמינה שיכולה לפנות אלייך, יכולה להיכנס לקבוצה ולהצטרף אליה. אני מאמינה שתייגתי שם, אם לא, אז שימי לנו את התיוג ככה למטה בפייסבוק. תצטרפו, תשאלו שאלות, זה חשוב מאוד לבוא כשאתן שלמות עם ההחלטה שלכן, ככה שתהיו שלמות איתה תמיד.
אז אנחנו בהמשך הפודקאסט של קבלו אותה, בנושא של לידות בית, משלימות איזושהי, משלימות פרטים שלא נאמרו עוד בתוכנית, ומאוד מאוד היה חשוב לי להביא לכאן. אז הפעם איתי, לא באולפן, אלא מהבית, המיילדת תמי דורון, אימא לשלושה בנים בוגרים, מיילדת בית מזה 10 שנים, עובדת בשותפות עם המיילדת טובה קרני, במודל של שתי מיילדות, ובעלת החיוך והאנרגיה הכי טובה שאני מכירה ביקום. מה העניינים?
טובים, טובים, טובים.
איזה
טובים. אני תמיד אוהבת לפצפת על לידות בית, אז נתת לי עוד פלטפורמה לעשות את זה שוב.
מעולה, מעולה. אז אנחנו בתוכנית של קבלו אותה בעצם דנים בשיקולים, לא אם זה טוב או לא, אלא בשיקולים שצריך לקחת בחשבון. כלומר, מי שתאזין לזה או יאזינו לזה כמשפחה, הם חושבים על לידת בית, ומתלבטים אם כן או לא, ואולי יש דברים שצריך לדעת שהם לא לקחו בחשבון לפני, ובעצם ככה יוכלו לקבל החלטה שירגישו שלמים איתה, שהם גם יודעים את כל הפרטים, ככה זה לפחות השלב בדרך. כלומר, יש לנו כמה שלבים בקבלת החלטה, אבל שלב מאוד חשוב זה באמת איסוף המידע ולקחת את כל השיקולים בחשבון. עלו כל מיני שיקולים בשידור וברדיו החברתי, שזה בעיקר ללכת נגד הזרם, וצריך לדעת את זה, ושהמערכת לא ממש מקבלת את זה. שהרישום לפעמים מסורבל אחרי הלידה, צריך להגיע למשרד הפנים, שצריך זמן כדי להגיע במקרה של צורך בטיפול רפואי, אז גם צריך לוודא שגרים מספיק קרוב לבית חולים. צריך לעשות בדיקת כלים לפני, של הציוד, של הברכה, של מה שרוצים, כדאי ככה להכין את הדברים מראש. זה עולה כסף, אין הרבה מילדות בית, אז יכול להיות שגם אם רוצים, אולי לא בטוח שזה יתאפשר. דיברנו על זה שיש הנחיות ולא כל אחת יכולה ללדת, וצריך לקחת את זה בחשבון ולוודא. הסביבה לא תמיד תומכת. יש, יכול להיות שהילדים, יש ילדים נוספים שהם נמצאים ברקע לטוב ולרע, ולחשוב על מה עושים. ומצד שני, יש את זה שיש משככי כאבים טבעיים שעובדים לטובתנו, והמים הם מתנהגים כמו סוג של הפידורל של הטבע, ויש טיפול מאוד פרטני של מיילדת אחת על אישה אחת במהלך ההיריון ובלידה, וגם קצת אחרי. אז שזה יתרון מאוד מאוד גדול, ומשהו שאני גם באופן אישי שכחתי להגיד בתוכנית עצמה, זה שאת בבית, כלומר שאת בבית במקום שלך, ואנחנו אולי נרחיב על זה קצת אחרי. אז זה פחות או יותר מה שנאמר, ואני ממש ממש אשמח שתוסיפי את נקודת המבט שלך, כי אני יודעת שיש לך עוד המון המון דברים לומר.
אוקיי, אז תראי, דבר ראשון אני רוצה להגיד שאני, זה באמת, נאמרו דברים חשובים ממש, כן? אני אגיד איזה משהו, אני חייבת להגיד שכמו כל האחלה, אני שמעתי חלק מהפודקאסטים בכל מיני נושאים שאת עשית, ותמיד יש שם את הגורם האנושי של מה, הספציפי והאישי של מה שמתאים לי, כי מה שמתאים לי הוא בעיניי יתרון, לגמרי עלול להתפס כחיסרון נוראי בעיני מישהו אחר, וצריך כמובן להבין את זה. אז אני רוצה לקפוץ ישר למים ולהגיד, אחד היתרונות הכי גדולים בעיניי יכול להיות חיסרון בעיני כל, הרבה מאוד נשים אחרות. אין משכך כאבים בלידת בית כמו אפידורל או משכך כאבים תרופתי אחר. אין את הדבר הזה. לידת בית מגיעות נשים שמאיזושהי סיבה רוצות לחוות את תחושת הלידה. חלקן מאמינות שזה בריא, חלקן מרגישות שזה איזושהי תחושה שהן לא רוצות לוותר עליה, שהן חלק מהדבר. חלקן מפחדות מפידורל, מהכניסה לעמוד השדרה או מהשלכות של זה. חלקן מפחדות לא להרגיש את הגוף ואיך הן יצריכו ללדת. אבל צריך להבין, העסק הזה עובד, כמו שאת אמרת, רק עם מים. מים זה משקר חייבים, לואו-טק, מדהים. אבל כל אישה מבינה שזה לא אפידורל. וזאת, זה דבר ראשון, זאת אומרת, זה צריך להבין שהעסק הזה הוא גם התמודדות עם כאב. אני לא יודעת אם זה, בחיי שאני לא יודעת לאיזה רשימה להכניס את זה, האם לנגד או בעד.
זהו, אז אנחנו לא ממש הולכות לפי נגד ובעד.
בדיוק, זה לא כזה בינארי.
בדיוק, יש באמת הרבה דברים לכאן ולכאן. בדרך כלל תמיד מתחילים עם האתגרים, או למה לא, אפשר להכניס את זה לכיוון של אתגרים, אבל גם אפשר לגמרי להכניס את זה לרשימה של למה כן.
נכון, נכון. זה הדבר שחשוב לי להגיד, כי זה משהו שהוא נורא נורא מאפיין את הסיטואציה, כן? דבר שני שלא נאמר, אני חושבת, בשיחה הקודמת, ואולי, האמת שזה מפתיע אותי שזה לא נאמר, ואני רוצה לדבר עליו, וזה עניין הבטיחות בלידת בית. כן? אנחנו גדלים, אנחנו כולנו תוצרים של תרבות רובנו, של תרבות שמאמינה בבתי חולים, וחושבת שבית חולים הוא המקום הבטוח ביותר לכל דבר. ורוב המכריע של האנשים, ובגלל זה גם החברה תלך קצת נגד, כמו שציינת, ישימו את זה על הנושא הבטיחותי, ויחשבו שהבטיחות בלידת בית היא פחותה מאשר הבטיחות בלידת בית חולים.
נכון, האמת שזה דובר, לא הכנסנו את זה לרשימת סכום, אבל זה נכנס בתוך ה... לא כל הסביבה תמיד תומכת. כן.
כן, עכשיו אני רוצה להגיד שהעניין הזה של הבטיחות הוא עניין קצת טריקי, כן? אנחנו קצת, איכשהו, התרבות שלנו קצת... לא בדיוק שמה את אפשרות השיבוש בלידה בפריים של כל יולדת. כן, אנחנו מעדיפים לא לחשוב על זה, אנחנו בכלל לא אוהבים לחשוב על מוות, ולא אוהבים לחשוב על כל מיני דברים שמשתבשים. והרי כולנו נמות, אז למה אנחנו לא מתחברים עם האפשרות הזאת כדי להגיע אליה יותר בטוב? פחדים, כל מיני עניינים תרבותיים, יש תרבויות שנמצאות במקום אחר כמו לדברים האלה. גם לידה היא לא, אין הבטחה הרמטית לתינוק בריא ואימא בריאה בלידה, לא בלידות בית ולא בלידות בית חולים. אין הבטחה כזאת. והסיכונים בעצם שעומדים בפני אישה שבוחרת ללדת בבית ובין אישה שבוחרת בבית חולים, הם נורא נורא שונים. ובקצרה אני יכולה להגיד שמי שבוחרת ללדת בבית חולים, והיא בריאה, עם הריון בריא, שזאת קבוצת ההשוואה שלנו, נכון? זאת אוכלוסיית הנשים שאנחנו מדברות עליה.
כן, כי הרי לא מקבלים ללידת בית.
בדיוק.
שהן לא עובדות בתקן, נקרא לזה.
בזריונים. לכן, אז אני רוצה להגיד, אישה כזאת שמגיעה לבית חולים, הסכנה שהיא עומדת בפניה, זה שהבית חולים, הוא מתייחס ללידה כאל אירוע פתולוגי. כן? כאל מחלה. כמו שהוא מתייחס לסרטן, לאירוע לבבי, לכל וירוס, דלקת, כל אירוע פתולוגי אחר. הבעיה היא שהלידה היא לא בעיה, כולנו שמחות, היא לא אירוע פתולוגי, היא אירוע טבעי לגמרי, והיא הרבה יותר דומה ללעשות סקס, מאשר לעבור, לא יודעת מה, השתלת מח עצם, כן? וכשהאישה באה לחדר לידה, המערכת הרפואית רוצה להבין האם הלידה שלה תקינה או לא תקינה, האם היא בנורמה או לא בנורמה, ואם משהו במדדי ההתפתחות של הלידה שלה לא יתאימו לנורמה של בית החולים, אז בית החולים מתערב כדי להכניס אותה לנורמה, כן? עכשיו, הבעיה היא שהנורמה שנקבעה על ידי בית חולים היא נורא נורא צרה. לא כל הלידות הבריאות ייכנסו לתוכה. ולעומת זאת בבית, אני רואה נשים, יש נשים שהלידה שלהם, לידה ראשונה, תיקח שעתיים מציר ראשון ועד תינוקת בחוץ, ויש נשים שהלידה תיקח שלושה ימים מציר ראשון ועד תינוקת בחוץ. ועם כל ההבדלים האחרים שיכולים להיות שם, ושתי אנשים האלה בריאות לגמרי, והלידות שלהן בריאות, והתינוקות שלהן בריאות, והן שמחות, והכל טוב. רק היצור האנושי הוא יצור נורא נורא מגוון, אנחנו נראים אחרת, וחושבים אחרת, עם אישיות אחרת. אנחנו בוחרים לנו בחורים אחרים, או בחורות לפעמים, וכיוונים אחרים בחיים, ואנחנו נורא נורא לא דומים, ואנחנו חוגגים את זה, הללויה, אנחנו לא רוצים להיות שטנצ'ק. אז איך... למה הציפייה תהיה שאנחנו גם נלד אותו דבר, באותו קצב, באותה תנוחה, באותו שבוע? זו ציפייה לא סבירה, ובאמת נשים לא נכנסות לתוך הנורמה הצרה הזאת, ואז הן חוות המון התערבויות רפואיות שנועדו להכניס אותן לנורמה, והן למעשה פוגעות בהתקדמות התקינה של הלידה. כי זה שהאישה לא בנורמה, זה לא אומר שהלידה שלה לא בריאה וטובה. היא בריאה וטובה בשבילה. אז הסכנה שעומדת בעצם בפני אישה שבאה לבית חולים, זה ההתערבויות האלה, שלפעמים הן סתם מבאסות ומעצבנות, כמו, אני יודעת מה, זירוז, כי את לא מתקדמת מספיק מהר. אז זה מעצבן, וזה הורס לך את הלידה אולי מבחינת החוויה, ואני דווקא מאוד 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 מחשיבה את החוויה כדבר מרכזי וחשוב בחיים. אז את שוכבת במיטה, ואת מתחוברת למוניטור הזה, כי נותנים לך פיטוצין, וחייבים לראות שהתינוקת בסדר, וכל הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, את יולדת והכל תקין. אבל יש גם התערבויות שהן מסתכמות בהרבה יותר מסתם לחבר אותך למוניטור ולבאס אותך. הן מסתכמות בוואקום שפוגע בתינוק, או במצוקה עוברית שפתאום רצים לניתוח קיסרי. הדברים האלה יכולים להיות לא תמימים. זה יוצא דופן, אבל זה יכול להיות. נכון, בית חולים אני רוצה לפרגן להם שהרבה פעמים את הקלקול שהם הקלקלים הם גם יודעים לתקן ולטפל ולראות שהכל, לוודא שהכל חוזר למקומו, אבל כולנו יודעים שמשהו שקולקל ותוקן הוא לא כמו משהו שלא קולקל בכלל, כן? ויכול להיות שהמערכת תגיד סבבה, האמא הזאת היא בגלל הפיתוצין שנתנו, התינוקת נכנסה למצוקה ונאלצנו לרוץ לניתוח קיסרי, אבל איזה יופי, יש לנו אמא בריאה ותינוקת בריאה והכל טוב, אבל וואו, בעיניי זה לא כזה נהדר, בעיניי בריאות זה לא אמא שוכבת מתוששת בחדר התוששות, ותינוקת בקופסה פלסטיק בתינוקייה והן עדיין לא נפגשו 8 שעות אחרי הלידה. לא, לידה בריאה במאה ה-21 בעיניי זה אמא באורות, כל כולה וואו, לא מאמינה שהיא כזאת אומניפוטנטית, יכולה לעשות כל מה שהיא יכולה, תינוקת רעבה על הציצי, שלא יפרידו ביניהם אף פעם, ושתיהן בעננים. זאת בריאות. בלי דימום, בלי התערבויות. זאת בריאות בעיניי, וסטנדרט הבריאות הנמוך הזה, שגם מספק אותי תינוקת מופרדת מאמא, לא, אותי זה לא מספק.
אז אמרת פה ממש כמה דברים מאוד 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 חשובים שבאמת לא עלו. הנושא הזה של ההפרדה. ככה, הזכרתי את זה ממש אחרי הלידה, כן. כלומר, יש היום את כל הנושא של אפס הפרדה בבתי החולים. ובעצם עוד נקודה לזכות לידות הבית, אז באמת הנושא הזה שאת לא צריכה אפילו לבקש או לבחור, את פשוט לא, זה בלתי נפרדים מהלידה ועד שתחליטי.
אני לגמרי, את לא יודעת כמה הרבה נשים שבחרו בלידת בית וילדו בבית בטוב, אומרות לי, אבל הכי שווה היה שהייתי בבית אחרי הלידה. במקלחת שלי, בטריטוריה שלי, בלי חוקים, בלי כללים, בלי שאחות מראה אותך בחמש בבוקר למדוד לחום, כי צריכה להעביר מחלקה שעה אחר כך, והיא צריכה את כל רשימת החומים של כל היולדות, בלי רעש, בטריטוריה שלך, עם הילדים הגדולים שלך, אם את רוצה, זה באמת, אני רואה שנשים עפות על זה מאוד, ממש. אז האפטר, כאילו הפוסט-פרטום הוא גם נורא נורא חשוב. אני רוצה להגיד עוד משהו על הפוסט-פרטום, רלי. במערכת הרפואית, בגלל שהמערכת שלנו היא מערכת גם קצת מורעבת, והתקנים בה הם מצומצמים, האישה בעצם יוצאת מחדר לידה או ממחלקת יולדות אחרי 48 שעות. לא יודעת, אני זוכרת שיצאת, אני ילדתי בבית חולים, ואני זוכרת שיצאת מבית חולים ואמרתי לבן זוגי, אימאלה, מה, הם סומכים עלינו שאנחנו נדע לטפל כאילו, שלום התינוק מוטל עלינו עכשיו? ובבית, אני בתור מיילדת בית, כל יום במשך השבוע הראשון שאחרי הלידה, אני באה להיות אצל היולדת. לראות שהנקה עובדת, שהתינוקת עושה פיפי, שהיא לא צהובה, שאין כאבים שמטרידים את האישה, שככה לא מוצאים חן בעיניי, שהיא מצליחה לארגן את הזמן שלה ולקבל גם קצת שינה. את יודעת, הכל, את החלה והליווי הזה, ש-48 שעות זה לא מספיק לתת אותו. וכיוון שהיא בטריטוריה שלה, הלמידה שלה הרבה יותר טובה, אני היא לא מקבלת איזו הרצאה ל-20 נשים, ויאללה, לכי תיישמי את זה לתינוקת שלה. וזה גם נורא נורא משמעותי בעיניי.
אז ההדרכה הצמודה בעצם. גם אחרי הלידה.
כן, ואינדיבידואלית, הדרכה היא אידיאולוגית עם הצרכים של האישה הספציפית הזאת.
אמרת, זה אולי נושא שכדאי לחזור אליו טיפה, ברגע שאין התערבויות, אז מה כן יש כדי לוודא שהכל בסדר, זה גם צריך לקחת בחשבון, ומה קורה, וכמובן נשמח שתספרי טיפה על זה, שבעצם כל מילדת בית לא יכולה ישר לבוא להיות מילדת בית, יש לה גם ניסיון בתור מילדת בית.
אז בואי נדבר על זה קצת, אולי נתחיל מכיוון קצת אחר, שלידות בית בישראל עובדות בתוך פרוטוקול של משרד הבריאות, כן? התופעה הזאת של לידות בית היא תופעה מאושרת מבחינת אישור על ידי משרד הבריאות, יש פרוטוקול מאוד מאוד מפורט שמביע את דעתו על כל דבר ועניין בלידה, מי יכולה להיות יולדת בית כמו שהזכרת קודם, שזאת חייבת להיות אישה בריאה, בלי מחלות רקע, עם המוגלובין תקין, עם תסיות תקינות, עם עובר אחד במצג ראש, עם היסטוריה מילדותית תקינה, וכן הלאה והלאה, אני לא אעבור על כל הרשימה. והפרוטוקול גם מפרט מי יכולה להיות מילדת בית, שזאת חייבת להיות מילדת שיש לה רישיון שהיא אחות מוסמכת בישראל, והיא עשתה קורס מילדות בישראל, ויש לה רישיון ישראלי, ועבדה 3 שנים לפחות בחדר לידה מוכר בארץ. אם אין לך, אם את לא עומדת בתנאים האלה, את לא יכולה לפי משרד הבריאות להיות מילדת בית. הפרוטוקול גם מכתיב לי איזה ציוד אני צריכה שיהיה לי, יש לי ממש בית חולים קטן באוטו. נוזלים ותרופות ואירועים וקטטרים וערכות החייאה למבוגר ולתינוק. ועוד, כן, רשימה שלמה של ציוד שאני חייבת לדאוג שהוא יהיה תקין ובתוקף ולדעת להשתמש בו. אנחנו עוברות קורס החייאה כל שנה, קורס החייאה שמיועד להחייאת ילוד בתנאים של ילדת בית. הקורס הזה נעשה רק בשבילנו בבית חולים איכילוב, כי התנאים של הקורס החייאה שאני צריכה הוא שונה לגמרי משהו של מילדת בחדר לידה. היא קוראת שורקת לרופא מתמחה בילודים, והוא תוך שנייה בא לעשות החייאה, ואני צריכה לעשות אותה בעצמי, ואני רוצה לדעת איך עושים אותה, ושזה יותאם לסיטואציה. כל שנה אנחנו עושות את הדבר הזה מחדש. אנחנו לגמרי לא השכנה שבאה ללוות את היולדת וללטף לה את הגב בלידה. אנחנו נשות מקצוע, מיומנות, שעבדו שנים בחדר לידה, ראו הרבה מקרים פתולוגיים שמסתבכים, ועכשיו אנחנו נמצאות בבית, ועם הידע שיש לנו, אנחנו מטפלות במצבים של עולים, במקום לגמרי מקצועי ורפואי. גם, תכף נדבר על מה עוד, אבל ברור לגמרי שגם ממקום רפואי.
מעולה, אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כי לפעמים יש איזשהו בלבול בין מילדת בית לדולה.
נכון, תמיד שואלים אותי, דולה. אז אני לפעמים אומרת, אני גם דולה, כי אני נורא אוהבת את ה... כי בתוך המקצוע שלי, הקסום דרך אגב, צריך לעשות גם שיחה על... אם כדאי להיות מילדת בית או לא. אז בתוך המקצוע הקסום שלי, מקופל גם התפקיד של הדולה, של התמיכה הרגשית והפיזית, המסאז', ההכלה, הגופנית, לעזור לאישה להתמודד גם עם הגוף והלידה, שזה אירוע קיצון, כל מי שילדה יודעת את זה, שזה אירוע, אין לו מקבילה בעולם, עד כמה שהוא אקסטרים, ועם הכאב, ועם ה... רגשות לעולים, עם הפחדים, עם תחושת חוסר היכולת מצד אחד והרצון מצד אחר, וכל הדבר הזה הוא תפקיד מדהים ונהדר של דולה שהוא מקופל בתוך התפקיד שלנו, יחד עם הקשבה כל הזמן ודריכות כל הזמן למצב הרפואי של האישה ושל התינוקת, ולמעקב אחרי התקדמות של הלידה. אז אנחנו שומעות דופק כל פרק זמן קבוע, כל 20 דקות, ומנהלות רישום של כל הדפקים שאנחנו שמענו לאורך הלידה. אנחנו שומעות דופק באמצעות דופלר חשמלי קטן, עם איזה צד קטן שמדגים לנו כמה פעימות לדקה יש. אנחנו בודקות את הפתיחה של היולדת מדי פעם, תלוי כמובן בהסכמה של היולדת, ותכף אני רוצה גם לדבר על זה, כי זה נושא בפני עצמו, ההסכמה של היולדת. ואנחנו עוקבות כל הזמן אחרי המדדים של הבריאות של התינוקת והאימא, אבל בלי להתערב. בעיניי, התפקיד הכי חשוב שלי זה לבנות עם היולדת פלטפורמה הכי טובה שאנחנו יכולות, כדי שהלידה שלה תהיה בטוחה, מתאימה לה, מובלת על ידיה ועונה על הצרכים שלה, וכל לידה מחדש זה משהו אחר לגמרי. ולכן אנחנו אף פעם לא נשחקות גם, כי אנחנו באמת עובדות נורא נורא אינדיבידואלי, וזה נורא זכות.
אז זה מוביל אותי גם לעוד איזשהו שיקול שצריך לקחת בחשבון, שצריך להיפגש עם, אולי עם כמה מילדות, ולבחון מי יותר מתאימה, מי יותר מרגיש איתה בנוח, כי זה באמת סיטואציה מאוד אינטימית שצריך להרגיש בה בנוח, מי שיושבת איתה.
לגמרי, נכון? תראי, זה גם קצת תלוי באישה, יש נשים שפגשות מילדת אחת ואומרות בינגו, זאת המילדת שלי. וזה דרך אגב, מדבר באופן ישיר על הפודקאסט שלך, על אופן קבלת החלטות של כל אדם. יש אנשים שקבלת החלטות שלהם היא תהליך מאוד מאוד ארוך של שקילה, של כל מיני. ויש אנשים שמחליטים מאוד אינטואיטיבי, כן? אבל ברור לגמרי שבפגישה הראשונה הזאת, רגע חשוב בלידה, שבו את פוגשת את המילדת, כדאי שיהיה לך כמה שיותר מידע, לא רק על מי היא, אלא על אופן העבודה שלה, על תפיסת העולם שלה, באיזה מודל היא אוהבת, עובדת, האם היא אוהבת להיות דולה או לא, או שאולי היא דורשת שתהיה עוד דולה בלידה בנוסף אליה. האם היא בעד הנחיה והתערבות, או שהיא בעד hands off וכמה שפחות. האם היא, וכן הלאה, כן? וזה נורא נורא חשוב, זה טוב שאת אומרת, זה נורא חשוב לבוא עם רשימה כמו בכיתה א', רשימה של שאלות, על הליווי, איזה מין ליווי, כמה הוא אינטנסיבי, מתי המיילדת מגיעה, כמה זמן היא נשארת אחרי הלידה, האם היא עוברת איתך לבית חולים אחר כך, במידה ותצטרכי מעבר לבית חולים, ועוד שאלות אחרות שחלקן טכניות, חלקן מבררות את תפיסת העולם, חלקן מנסות להבין אם האישיות של האישה הזאת שאני מפוגשת עכשיו, היא עושה לי את זה, זאת האישה שאני רוצה שתלווה אותי. לא תמיד יהיה כל כך קל לתת תשובות על השאלות האלה, אבל באמת פגישה, אני למשל אף פעם לא תוחמת את הפגישה הראשונה הזאת בזמן. אני רוצה שהזוג יצאו ממני כשיש להם את כל המידע שהם צריכים כדי לעשות החלטה. ולפעמים זה לוקח המון זמן לקבל את המידע, עוד שאלה צפה ועוד שאלה צפה, ולפעמים השיחה נודדת קצת לדברים לכאורה לא מילדותיים, אבל הם חשובים לאישה להבין מי זאת המילדת הזו ואם היא בשבילי. או לא בשבילי. ובאמת זה תהליך בחירה שהוא חלק מהדבר. אז יש נשים שפוגשות כמה מילדות, יש נשים שלא. מה שחשוב זה שתהיה לגיטימציה להתלבטות הזו. ושלא יצופה מגישה ללכת עם המילדת הראשונה שהיא פוגשת, וללא עוררים, כן? ולא לעורר על זה.
כן. למרות שאולי לפעמים אין כל כך לגיטימציה לבחירה, אם את בוחרת 100% לילד בבית, ובאמת מה שדיברנו עליו, שאולי לא באמת כולן פנויות באותו זמן, ולא תמיד אפשר, תספרי לנו רגע על כמה מיילדות בית יש היום, ולמה בעצם יש כל כך מעט.
אז זהו, אז אני אגיד שאנחנו באמת מעט מיילדות בית, אנחנו, אני אומרת בערך 23 מיילדות בכל הארץ, איך אני אומרת בערך על מספר של אנשים, כי חלק מהמילדות הן כבר לקראת יציאה לפנסיה, הן עובדות בנפח לידות פחות, אז זה מאוד מאוד משתנה. מעטות המילדות החדשות שמצטרפות אלינו, בעיניי הסיבה היא בעיקר שאנחנו עובדות בלי ביטוח נגד רשלנות מקצועית. זה הזוי, זה לא סביר, אנחנו עובדות, זה לא שאנחנו עובדות נגד החוק, או באופן לא לגיטימי, אנחנו עובדות מטעם משרד הבריאות למעשה, כי אנחנו מאושרות על ידי משרד הבריאות ועובדות בתוך פרוטוקול של משרד הבריאות, ובכל זאת אנחנו לא זוכות לקבל את ההגנה הכי בסיסית שכל אדם שמטפל באדם אחר זכאי לקבל אותה, לביטוח נגד רשלנות מקצועית. זה פשוט הזוי, אפילו אני לא יודעת מה, בואי נחשב על כל, על מישהו שיכול באמת לעשות נזקים, מדביר ששם רעל בבתים של אנשים, אוקיי? אפילו לא יש ביטוח נגד רשלנות מקצועית. ואנחנו, שאנחנו אחיות מוסמכות, מילדות מוסמכות, למה משרד הבריאות לא דואג להגן עלינו? אז התשובה שהוא לא דואג, ואז אנחנו יכולות להחליט האם אנחנו רוצות לעבוד בלי הגנה, או לא לעבוד, או לחזור לחדר לידה. והתשובה של 23 נשים מילדות בית, הן שאנחנו רוצות לעבוד, לא מוכנות, רוצות לעבוד בלי ביטוח. זה הזוי. אני רוצה לך, אני כל בוקר קמה, נותנת נשיקה גדולה במצח לבן זוגי האהוב, שמסכים שכל מה שיש לנו בעולם הזה, יהיה נתון לסכנה שאולי יתבעו אותי. טוב, הוא פשוט קורא עד כמה אני באורות ובעננים, ושמחה להיות מילדת בית ושמחה בחיי, וזה באמת נכון. אבל עדיין, זה לא סביר שזה יהיה ככה. וזה מאוד מאוד מרתיע מילדות מלצאת ללידת בית.
אז זו הסיבה בעצם שיש...
בעיניי.
והאם יש לזה איזושהי השפעה, השלכה על הזוגות עצמם שמגיעים, על הילדות?
בוודאי, בוודאי. זוג שיולד בבית חולים, במידה וקרה משהו, והוא רוצה לתבוע את בית החולים, לבית חולים יש חברת ביטוח רצינית, והתביעות בתחום המילדות הן מאוד מאוד רבות. אני רוצה להגיד משהו גם על זה. מדינת ישראל שלנו לא נותנת ביטוח לאומי, במידה ויש למשפחה ילד עם צרכים מיוחדים, לא נותנת פלטפורמה אופטימלית לגדל את הילד הזה. על כל שעה של ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה, ההורים יצטרכו להיאבק מול ביטוח לאומי, ולהוכיח שוב ושוב ושוב שילד לא החלים באורח פלא, ושהתקציבים האלה הוא זכאי להם. וכשהוא יגדל, יהיה לו מאוד קשה למצוא דיור מוגן שתואם את הצרכים שלו, וההורים שדואגים לילד שלהם, מבינים שהם צריכים להשיג מאיפשהו כסף גדול. ומשם הבאות תביעות מאוד מאוד גבוהות בתחום המילדות. להבדיל ממדינות מסודרות באירופה, ששם המדינה נותנת פלטפורמה כל כך מיטבית לגדל ילד עם צרכים מיוחדים, שההורים יודעים שהכל יהיה בסדר. הילד יהיה בסדר גם אחרי שהם ימותו, והוא יישאר בעולם, הוא יהיה מוגן ומטופל. כאן לא. ואז ההורים מחפשים מקום להשיג ממנו כסף. והמקום, הערוץ, אחד הערוצים זה לתבוע את בית החולים. אם הם יתבעו את בית חולים, הם יקבלו סכום מאוד גבוה. אם יתבעו אותי, הם יקבלו רק את מה שיש לי. אין לי אפשר... ההבדל בעומק הכיס הוא ענק. לכן אני מצווה, על פי החוק, לידע אותם שאני עובדת בלי ביטוח נגד רשמות מקצועית. כדי שהם יבינו שאם הם ירצו לתבוע, הסכומים שהם יקבלו קטנים בהרבה ממה שהם יכולים לקבל, במידה והם יתבעו את בית החולים, אם הם ילדו בבית חולים.
זה באמת שיקול שצריך לקחת בחשבון, הוא מאוד מאוד משמעותי.
לגמרי, עכשיו אני רוצה להגיד שכמעט ואין תביעות בתחום לידות הבית. הקשר שנוצר בין המילדת והזוג או היולדת הוא כל כך עמוק, והוא כל כך רגשי, ומכיל בתוך רמות כל כך עמוקות של אמון, שבדרך כלל ברור לכולם שגם אם קרה משהו, המילדת הייתה הכי מקצועית שיכולה, ועשתה את כל מה שיכולה, ודברים קורים גם בבית חולים וגם בבית, לפעמים מאותה סיבה, לפעמים מסיבות שונות, יש מצבים שגם בבית וגם בבית חולים אפשר לעזור להם, יש מצבים שעדיף להיות בבית, יש מצבים שעדיף להיות בבית חולים, בדרך כלל ההורים מאוד מבינים את הדבר הזה, והכתובת להשיג כספים היא לא תהיה מיילדת. אבל, שדעת, בכל זאת, זה לא תקין בחברה ש... חלק מהיחסים בין הפרטים בהם, באמצעות ביטוח, זה לא תקין של מיילדות עם ביטוח נגד רשמות מקצועית.
יש צפי לדבר הזה כארגון המיילדות הבית?
כל הזמן מנסות לעבוד על זה ולתקן את זה ולשנות את זה, ואנחנו לא מצליחות. איכשהו הפעילות הציבורית שלנו כארגון מיילדות נתפס כאיזו פעילות שנועדה לשפר את תנאי העסקה שלה. במקום להסתכל עליה כאל זכות בסיסית של אדם עובד בשדה הטיפול. אז כרגע אני לא איש בשורות בכלל, אני מעריכה שביום מן הימים, ואני מאמינה שזה יקרה, לא במשמרת שלי כנראה, אבל אני מאמינה שזה כן יקרה, מילדות הבית תיכנס לרפואה הציבורית. היא יכולה להיכנס אליה בכל מיני דלתות, אולי דרך קופות החולים, אולי דרך חדרי הלידה, במודל שאני רואה הרבה באירופה, שלכל חדר לידה יש גם צוות מילדות בית, שיוצא לידות בית, אולי באמצעות ביטוח לאומי, שכל אישה תקבל את דמי האשפוז שלה, ותוכל לבחור האם לתת אותם לבית חולים או למילדת, או למרכז לידה. אני מאמינה שהדברים האלה יקרו. מתי? לא יודעת. כשהם יקרו, בעיות הביטוח האלה יגמרו, כי מיילדת תהיה חלק מצוות קופת חולים למשל, אז המטריה של הביטוח של קופת חולים תכלול גם אותה וכן הלאה. הלוואי, הלוואי שזה יהיה, אני מייחלת לזה. גם אז יהיו נשים שיוצאו ללדת, יהיו מילדות בית שיוצאו לעבוד באופן פרטי, ויהיו נשים שיוצאו מילדת פרטית, ויהיו נשים שיוצאו לעבוד ברפואה ציבורית, מילדות, ויהיו ילדות שיוצאו לקבל מילדת מהרפואה הציבורית. אנחנו רוצות להרחיב את אפשרויות הבחירה של נשים, לכמה שיותר, לא לצמצם ולהגיד לפסול אפשרויות.
כן. אני חושבת, הדבר הראשון שזה העלה לי, זה איזשהו חזיון על העתיד. ואיפה שיש לי פה בקשה ממי שמאזינה או מאזין לנו. ואם כבר הדברים האלה קרו, ואתם מקשיבים לזה, ככה, ואומרים, יא, איזה כיף שזה כבר קרה וזה פה, תכתבו לנו. תכתבו לי, לטעמי, לכל מקום אפשרי, פייסבוק, אם הוא עדיין יהיה קיים, מייל נראה לי תמיד יהיה בסדר. תכתבו לנו, כי זה מעניין, מעניין אם זה יקרה ומתי זה יקרה ומתי אתם מקשיבים לזה. אני איפשהו מקווה שזה יקרה כמה שיותר מהר, כדי שגם ההורים ירגישו בטוחים לבחור בבחירה הזאת.
נכון, כן.
מעולה. אז מה עוד? מה עוד יש לנו שם בהתלבטות הזאת של האם ללדת בבית, האם לא ללדת בבית? מה אני עוד צריכה לדעת לפני שאני מקבלת החלטה?
אני חושבת, אם אני קוראת נכון את המפה ומבינה למה נשים מחפשות לידת בית, בעיניי הסיבה המרכזית שאישה מחפשת לידת בית זה רצון להיות מלווה בלידה על ידי אישה שהיא מכירה לעומק, באופן אינטימי, שהיא יכולה להרגיש בטוחה איתה, בילו מספיק זמן ביחד כדי לתכנן את הלידה ביחד, גם אם לא כל תכנון יוצא לפועל, זה ברור לגמרי, אבל בעיקר ההיכרות היא אחד הדברים הכי משמעותיים, אני חושבת, זה סיבה אחת, ובאמת לידת בית היא אירוע, אני רואה אותך, לא ראית אותך כבר כמה שנים, ואני מרגישה שאני מחוברת אלייך, לחלוטין, עברנו ביחד משהו שעשה איזשהו אימפרינט שלי, שלך בליבי, לחלוטין, וזה חוויה מאוד מאוד לא מערכתית, חוויה נורא אישית, והיא הופכת את הלידה כולה לאירוע מאוד אינטימי ואישי, ונשים מחפשות את זה ורוצות את זה. אני רוצה להגיד לך שיש גם מחקר לא קטן על עד כמה היכרות מוקדמת עם המיילדת משפרת את התוצאות המיילדותיות. אפילו אם ההיכרות הזאת הייתה הרבה הרבה פחות עמוקה ממה שיכול להיווצר בלידת בית. ובאמת אנחנו חיות, אנחנו גם בעלי חיים, אנחנו לא רק יצורים איזה אינטלקטואלים שלומדים באוניברסיטה. יש בנו גם פן לגמרי ראשוני, והמערכת הנוירולוגית שלנו רוצה לזהות מישהו שאנחנו מכירות. ואז ברגע שהיא מזהה אותה, כל מערכת הסטרס שלנו נרגעת, ואנחנו יודעות שאנחנו בטוב. וזה דומה קצת לתינוק קטן, שאדם זר הוא מרגיש, הוא בוכה, וברגע שהוא מונח על אימא, הוא נרגע. הוא יודע, הוא לא מבין את המושג אימא, אבל הוא יודע שבמקום הזה, זה המקום שלו.
לגמרי.
זה סיבה ראשונה. הסיבה השנייה, אני חושבת, אני בן אדם מאוד פמיניסטי, ופמיניזם זה חלק מאוד מאוד גדול מתפיסת העולם שלי, ואני מרגישה שבמילדות בית אני עושה מעשה פמיניסטי. כי אם אני בתוך המערכת, הלידה של האישה מנוחסת לכל מי שרק תגידי. למערכת הבריאות, למדינה, לרופא, למיילדת. כן? זו, היא לא של האישה. לא תמיד האישה יודעת למה מטפלים בדווקא כך ולא אחרת. כולם אומרים לה שהם רוצים בשבילה כל מיני דברים, כן? שלא תמיד מערבים אותה במערכת השיקולים. הדיאלוג איתה הוא לא מספיק עמוק ולא מספיק מאפשר לה להביא את מה שהיא רוצה. בלידת בית, הלידה היא של האישה. היא לא שלי. היא לא של אף אחד אחר, היא של האישה. היא זו שמובילה אותה, הצרכים שלה ורק הצרכים שלה באים לידי ביטוי שם. ואם האישה למשל רוצה שאני לא אהיה בחדר, אז אני אצא מהחדר. אם היא רוצה שאני אצא ואכנס ואצא ואכנס כל פעם לפי איזה, איזה התחושה אחרת, זה מה שאני אעשה. אם היא רוצה שאני לא אגע בה, אני לא אגע בה. אם היא רוצה שאני אהיה כל כולי עליה, זה מה שאני אעשה. זאת הלידה שלה. ושוב, אני לא פטרון, לא מתנסית אליה, לא בתחושת פטרונות אליה, לא יודעת יותר טוב ממנה מה התנוחה הנכונה ללדת, לא יודעת יותר טוב ממנה כלום. והמערכת היחסים שלנו היא לא מערכת יחסים הרכית. אני מביאה ילד, ידע על מילדות, היא מביאה ידע על עצמה, ואנחנו עובדות ביחד. ואני חושבת שגם את זה נשים רוצות. לא תמיד זה מנוסח, לא תמיד זה מדובר באופן שבו אני הבאתי אותו עכשיו, אבל אני חושבת שבעומק זה רצון של נשים. צאו לי מהרחם, צאו לי מהלידה שלי, תזיזו את הידיים שלכם מהלידה שלי, זאת אני וזה שלי. ואני רוצה להגיד שהרבה פעמים אני פוגשת נשים שעברו לידה, או סתם פחות, לא לידת החלומות שלהם בבית חולים, או לידה טראומטית בבית חולים. נשים סוחבות איתן רגשית אירועים מהלידה שלהם, שלמצטכל מבחוץ יכולים להיראות מינורים. אז שמו לך עירוי ולא רצית, אוי אוי אוי. לא, האישה תיקח את הפלישה לתוך הגוף שלה, במהלך הלידה, כל החיים איתה. וגם אם היא תעשה שם עיבוד, זה זיכרון שישאר לה. אני יודעת את זה מעצמי, ואני מניחה שהרבה נשים ששמעות אותנו עכשיו מהנהנות. כי מסתבר שלידה היא לא אירוע כמו, לא יודעת, הוצאת פוליפ או ניתוח שקדים. הלידה והאופן שבו מתנהלת והאוטונומיה שיש לאישה על הגוף שלה, הם חלק מרכזי מהתפיסה שלה את עצמה כאישה, כאדם, והפלישה לתוך זה, או שבירה של האוטונומיה שלה, או ניחוס הלידה של האישה למישהו לגורם אחר, היא טראומה שאישה לוקחת אותה איתה, מיותר ומי פחות. והתרבות שלנו מתחילה לגלות את הדבר הזה רק עכשיו. ולתת לו מקום. ואני יכולה להגיד לך שאני בלידה השלישית, היו לי לידות מאוד לא מסובכות בבית חולים, ובלידה השלישית שלי קיבלתי פיתוצים בלי לא לזרוז אפילו, כדי לארגן את הצירים או איזה תפיסה מילדותית מעצבנת, אפילו עכשיו אני כועסת עליה, הילד הזה הוא בן 22, כן? ואני חושבת על זה, זה מאוד מכניס אותי, למה? באיזה זכות?
כן, אני ראה סיפורים הרבה יותר קשוחים
ובדי, וזה כלום, זה פינץ, ועדיין יש לי פינה בלב של התחשבנות עם הדבר הזה. אז אני בלידה, זה מאוד מאוד חשוב לי שאישה תרגיש אוטונומית לחלוטין על האירוע, והיא אכן אוטונומית. אכן אוטונומית בשקיפות מלאה, וזה גם משהו שנשים מאוד רוצות.
אני חושבת שאפשר להקביל את זה לסוג של רפואה מותאמת אישית. זה ממש, כל מי שמגיע, במקרה הזה זה כמו כל מי שמגיע לאיזשהו טיפול שהוא מותאם אישית עבור המקרה שלו, ורואים שלשם הרפואה הולכת, כי באמת זה לא שכולנו, כמו שאמרת, שטנץ אחד, זה לא אותו דבר, אנחנו אנשים שונים וגם הביולוגיה שלנו עובדת אחרת. גם אם זה מקרה רפואי 100%, כי אמרנו שילדה זה דווקא יותר קרוב נגיד ליחסי מין, מאשר לא יודעת, חלילה איזושהי מחלה, אבל אם ברפואה כבר הולכים ורואים שהרפואה המותאמת אישית היא הרבה יותר מתאימה ויותר מדויקת לכל אדם, אז למה לא לידה, שזה הרבה יותר אישית.
זה גם העניין הזה של ההתאמה אישית, אני מאוד מסכימה, וגם העניין הזה, של המערכת הרפואית שנים רבות, אז מאות שנים, אז הרפואה המודרנית קיימת 100 שנה, כן? אז בכל המאה שנה האלה הרפואה הייתה מאוד פטרונית על המטופל. הרופא היה מאוד פטרוני, הוא ידע תמיד מה טוב לו, הרופא ידע מה טוב למטופל, תשאלי את סבתא שלך, אמא שלי, מה אמרו לה בחדר לידה, אמרו לה, מה את צועקת? לא כואב לך. הם ידעו אם כואב לה או לא כואב לה, והמטופל נתפס כמישהו שעושים עליו, הוא לא יודע כלום, הוא קטן, הוא חסר עונים, הוא לא מקצועי, אין לו יספיק מידע, ושיסמוך על הרופא, הרופא כבר יודע מה טוב בשבילו. מאז שיש את האינטרנט, הללויה, המודל הזה נסדק, והיום המטופל מגיע אל הרופא, והוא יודע לפעמים יותר ממנה על המחלה שלו. הוא עשה חפר בגוגל, וקיבל הרבה מאוד מידע, ואולי הרופאה לא הייתה מותקנת טיפ-טופ. וגם האישה, כשהיא מגיעה, כשהיא יולדת, הסטינג מאוד מאוד שונה. בבית, האישה היא אמזונה. היא מסוגלת לעשות כל דבר. היא ברור לה לחלוטין שהיא מוציאה, יולדת את התינוק הזה בטוב. זה לא קל, לידה היא אף פעם לא אירוע קל, זה לא קל להעביר תינוק דרך האגן, אבל זה אפשרי וברור שזה יקרה. בבית חולים המסר אל היולדת עדיין נשאר, אנחנו נוציא את התינוק הזה ממך, תשמחי עלינו, את לא כל כך מבינה בזה, אנחנו מבינים בזה, ובואי תני לנו לעזור לך ולהוציא אותו בוואקום, כן, זה אירוע קיצון, אבל המסר הוא הרבה יותר מקטין, וגם אני חושבת שזאת עוד סיבה שנשים בוחרות ללדת בבית, הן מרגישות שהמערכת היא לא מאפשרת להן לבטא את הכוחות שלהן בתוך האירוע הזה.
אני חושבת שגם מגיעות לזה הרבה פעמים עדיין בחוסר ביטחון, עם כל מיני שאלות של ללחוץ עכשיו, מה לעשות?
אמר לי, אני יכולה, בוודאי, בוודאי. והטריטוריה הביתית והתחושה שנוצרת בתוך הסטינג הביתי היא, זה שלי, אני עושה את זה בעצמי, ואני עושה את זה. וזה נורא, נורא, נורא משמעותי. בעיניי יש לזה גם השלכות על האימהות אחר כך. כי אחרי שילדת ועשית את זה, וזה הרי זה אירוע כל כך חזק, היכולת שלך להתמודד עם הקשיים שעולים מהאימהות, ואנחנו יודעים שהם ים, אוקיינוס גדול מאוד של, של, של קשיים ואתגרים, היכולת הזו הרבה יותר גבוהה, את יודעת לעמוד את הכוחות שלך, ואת יודעת שאת יכולה. הרבה יותר ממה שאישה שהמסר שהיא קיבלה הוא, את קטנה, חלשה, לא יודעת כלום, אנחנו נוציא את התינוק הזה ממך.
לפני שאנחנו, נסיים, כי באמת הזמן טס כשאנחנו נהנות פה בשיחה, ולפני שאני אסכם ככה את מה שאמרנו כאן, אני חושבת שגם עוד נושא שלא יצא לנו לדבר בתוכנית עצמה, היא על זה שלא תמיד הכל עובד לנו לפי התוכניות, וגם את זה מאוד מאוד כדאי לקחת בחשבון, כי קורה, אני לא יודעת מבחינת אחוזים כמה מקרים, אבל לפעמים אנחנו כל כך כבר מוכנות ורוצות ללדת בבית, ומתכננות את הכל, ומכינות את הבריחה, ועוברות את כל המסע הרגשי המשוגע הזה, ולפעמים זה לא יוצא כמו שתכננו.
נכון. אז הדבר שאני רוצה להגיד, חלק מהמסע הזה חייב להיות, לשים על השולחן את האפשרות שהוא לא יצא לפועל. זה חלק מהמסע. מסיבות שלפעמים הן נורא מתסכלות ונורא מבאסות, ונראות כל כך שוליות בתוך כל ההתכוננות הענקית הזאת. נכון, נכון. זה חלק, אי אפשר לעבור הכנה ללידת בית, בלי לדבר גם על האפשרות הזאת. וכדרכם של ילדים שתמיד תמיד מאתגרים את ההורים שלהם בכל מיני דברים שלא צפינו מראש, אז גם כאן הם עושים את זה לפעמים. זה דבר ראשון. כן, את יודעת, אני אתן לך טיפה סטטיסטיקה, כי זה חשוב, זה נותן איזושהי תמונה. בלידה ראשונה, הסטטיסטיקה מספרת לנו ש-25-30% מהאנשים עוברות לבית חולים.
במהלך הלידה, או אחרי, או...
לאורך כל התהליך. יכול להיות לפני שהתחילה הלידה, נגיד בגלל פקיעת מים מקוניאליים לפני לידה, לפני צירים בכלל, ויכול להיות אחרי הלידה בגלל דימום יתר. כן?
כן.
בלידה חוזרת, האחוזים האלה מצטמצמים מאוד מאוד ל3%.
וואו. ואת אומרת, מ-25-30 ל3% בלידה.
כן, כן, למה? שאיפה למה? אז התשובות הן מגוונות. א', לידה ראשונה היא בדרך כלל תהליך הרבה יותר ארוך. זו פעם ראשונה שהגוף נפתח, גם הרקמה הרכה, גם הגן הגרמי, גם כל המערכת ההורמונלית. לידה ראשונה היא בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל הלידה הארוכה ביותר של האישה. ובתוך תהליך ארוך יכולים להשתבש. יש יותר זמן להשתבש לשיבושים, זה דבר ראשון. דבר שני, אישה באמת פחות יודעת לקראת מה היא הולכת, ולפעמים ההתמודדות עם הכאב מביאה אותה לבית חולים לבקש שילחוש, אפידורלי או כל הילחוש אחר. ושני הגורמים האלה באמת מקפיצים את הסטטיסטיקה, בלידה חוזרת, כשהאישה גם יותר מכירה את החוויה הזאת, וגם הלידה יותר קצרה, באמת אנחנו צומחים ל3% של העברה.
שאז כן? בעצם גם עוברים לאיזשהו, משהו אחר אולי שלא חשבנו, אבל תגידי לי כמה זה קורה בסטטיסטיקה מהבחינה הזאת, שבכלל לא מדובר על בית חולים, כמה מיולדות הבית מספיקות ללדת לפני שהמיילדות מגיעות?
קורה? את מרימה לי להנחתה, כי יש לנו עבר משותף.
נכון.
אבל זה בכל זאת יוצא דופן, שאישה ילדת לפני שם ילדת מגיעה. זה לא קרה לנו המון. אבל כן, זה קורה מדי פעם. אנחנו מאוד 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 מתאמצות שזה לא יקרה לנו.
כן, אבל יש ילדות בית בעתיות כאלה שמחליפות ללדת תוך שנייה וחצי ופייחה
מוקדמת. כן, יש טראבל מייקרס. יש בני זוג שמתעקשים להיות עם הילדים,
כן, צריך לעשות גם הכנה, אולי איזשהו קורס מילדות מזורז לבעלים. בני הזוג, בני ובנות הזוג. וואו, לגמרי. כן, אז יש גם חוויות משעשעות, מצחיקות, שצריך לקחת בחשבון במהלך הלידה?
ברור. לידה זה אירוע, הוא שיקוף של החיים. הוא מכיל הכל. סטרס ובעלה ותסכול וצחוקים ושמחה וברור, הוא מכיל הכל. זה אירוע בעיקר בעיניי זה אירוע בין אישי. בין האמא לתינוקת, לבן זוג או הבת זוג או מי שהיא מביאה איתה והמיילדת והמיילדת השנייה. זה בעיקר, אנחנו חיה חברתית, אנחנו חיה חברתית, כן.
אסכם. טוב, אז אנחנו נסכם ככה את הדברים שאמרנו היום ממש 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 בקצרה, הוספנו לכל שאר השיפולים את העניין שבלידת בית אנחנו תמיד באפס הפרדה. ואין כמו להיות בבית אחרי הלידה עם הבייבי שלנו, ביחד, במקלחת שלנו, במיטה שלנו, גם לדעת שזהו, מההתחלה היא שלנו, אף אחד לא לוקח לנו אותה.
בלי צמיד.
לא, בלי צמיד. אפשר לזהות. האמת שיתרון ממש ממש טוב, שלא הזכרנו, ולי הוא מאוד היה משמעותי, זה שאת יכולה להיות בטוחה שהילד הזה שמניחים עלייך הוא אכן שלך.
אכן שלך.
אכן של עת פגולים. לא יכול להיות שהבינו לך תינוק של מישהו אחר. ואם מישהו אי פעם יעשה עליי גוגל ועל התינוקת השנייה שנולדה לי, אז באמת יבין עד כמה הנושא הזה היה משמעותי עבורי, כי אני בכלל לא האמנתי שיצא לי יצור כזה זוהר. אז זה היה, אני תמיד אומרת, אם לא הייתי יולדת אותה בלידת בית, יש סיכוי שהייתי עושה בדיקה גנטית, כאילו, היה רוב הסיכויים שהייתי עושה בדיקה לוודא, שזו אכן שלי.
עכשיו את צריכה להראות תמונה של אבא שלה, ואז כולם יגידו שאת סתם מדברת.
כן, זה עדיין מאוד מאוד מוזר. מבחינתי, היא מדהימה, ואיזה כיף שהיא שלי. אז יש כמובן כמה שפחות התערבויות לפי בקשתך, מה שנקרא, רוצה לבדוק, לא רוצה לבדוק, הכל בסדר. אבל עדיין יש המון המון שמירה והשגחה רפואית לצד זה. יש המון תמיכה רגשית ופיזית על ידי נשים שאת מכירה, המילדות שלך שמלוות אותך. כמובן שהכל מאושר על ידי משרד הבריאות, שזה גם שיפור שמאוד מאוד חשוב, ודיברנו על הנושא הזה של ביטוח רשלנות רפואית שצריך לקחת בחשבון גם את הנושא הזה. אז היולדת במרכז העניינים, הלידה שלה היא קובעת, היא מחליטה, מעשה מאוד פמיניסטי נקרא לזה, כמו שאמרת, וזה בהחלט איזשהו אקט של רפואה מותאמת אישית, שאני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, יעיל, ושוב, אנחנו כאן לא במטרה לשכנע, אלא באמת להציג את כל השיקולים שצריך לקחת בחשבון, אבל אני רוצה גם להגיד את המשהו האישי הזה שלי, כי אני מרגישה בתור אחת שגם עברה לדעת בית חולים וגם לדעת בית, שזה באמת אי אפשר להשוות בתחושה ובאפשרות שלך לשים איזה מוזיקה שאת אוהבת ברקע, ולבחור את האנשים ואנשים שיהיו איתך בלידה הזאת. זה לבחור אם לדלת בסביבה חשוכה או בסביבה מוארת, או באמת הנושא הזה של לבחור, אם אנחנו כבר מדברות פה ומדברים פה על קבלת החלטות, הנושא הזה של לבחור איך אנחנו רוצות שזה ייראה. אז מאוד מאוד חשוב לי להגיד גם את זה. אני רוצה ממש ממש להודות לך, תמי, על זה שסתם ככה לבוא ולדבר על הנושא הכל כך חשוב הזה, לתת לנו עוד כמה שיקולים שצריך לקחת בחשבון, שיקולים מאוד מאוד חשובים. בדרך לקבלת ההחלטה, האם ללדת בבית או לא ללדת בבית. ואני אשמח שתספרי איפה אפשר עוד למצוא אותך, למקרה שיהיה לו עוד שאלות או תהיות, אם אפשר לבוא ולהתייעץ.
האמת היא שאני קצת התגרשתי מפייסבוק לאחרונה, נמאס לי מזה, אז אני מודה שאני לא שם כבר, אבל יש לי אתר שאפשר לשאול שם שאלות, יש לי וואטסאפ שאפשר לגמרי לכתוב לי וואטסאפ, ובאתר יש מספר הטלפון שלי, אז אפשר לכתוב לי וואטסאפ, ואני תמיד עונה, אני מוכנה לדבר על לידות בית המון, וכן, זה בעיקר הדרכים להשיג אותי.
מעולה, אז תעשו גוגל, תמי דורון, מיילדת בית. אני ממש ממש מאחלת לכולן וכולם לידות מדהימות ומעצימות וכיפיות ומרגשות, עם מלא חיוכים ושפע אוקסיטוצין, ושבאמת תדעו לבחור ככה את ההחלטה שתרגישו שלמות איתה, שלמים איתה, ובתור זוג או בתור אינדיבידואל, באמת שתרגישו שלמים, ואם גם למישהו יש עוד התלבטות, יודעים ויודעות איפה למצוא אותי. ותמי, אז אנחנו...
אז אנחנו נתראה בפרק הבא. אל תשכחו לדרג אותנו, לחבב אותנו, כל מה שצריך לעשות כדי שהפודקאסט הזה יגיע לכמה שיותר אנשים, ונשים ואנשים וכולם. אז אני רוצה לאחל לכם כמעט סוף שבוע נעים, ושיהיה לילה טוב.
תודה רבה.
כיף שהזנתם, לקבלו אותה. פודקאסט על קבלת החלטות בהגשת ריילי בריל. שידור ישיר בכל חמישי בשעה 20:00 כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון. אהבתם את הפרק? שתפו עם חברות וחברים. מתלבטים בנושא מורכב? ריילי תשמח לעזור. ועד הפרק הבא, קבלו אותה.